טוב, ערב טוב. בעזרת השם, בימים הקרובים הציבור פה הולך לאפות מצות, אז נשתדל בסקירה זריזה לעבור קצת על הלכות אפיית מצות, כדי שנדע לקראת מה אנחנו הולכים. א', כדי שבאמת יהיו לנו מצות יותר מהודרות, וב', כדי שנדע מה אנחנו עושים בני תורה, ראו שידעו מה הם עושים, וכל הקניצ'ים שאנחנו משתדלים לעשות ולהחמיר בהם וכולי, להבין קצת מה הרקע של הדברים ולמה ומדוע וכולי. אז נעבור דרך החוברת, נשתדל לעבור קצת בזריזות, כי זה שלא ייקח יותר מדי זמן. יש פה הרבה נושאים שאפשר היה להעביר על כל אחד מהם שהוא כללי רחב ונרחב, יש פה נושאים שהם כבדי משקל, נשתדל לטעום ממה שאפשר, אבל נשתדל לעבור על הכל. תראו, ברוך השם, אני עד לתופעה רחבה מאוד של התפשטות אפיית מצות עממית, שהציבור מתחיל לאפות מצות. אני משקיע המון מאמץ להפיץ את המצווה הזאת כמה שיותר. עכשיו, ולמה דווקא, מה נפל במצווה הזאת? התשובה היא שזה לא דווקא במצווה הזאת. אנחנו צריכים להתרגל, לחנך את עצמנו ולחנך את תלמידינו וקהילותינו וכולי. מצווה זה לא דבר שאנחנו עושים אותה בדרך אגב. מצווה זה לב הלב, זה הלב של כל המציאות שלנו, זה הכל. יש תופעה שבו המצוות הופכות להיות משהו ככה יוצא זין, כמו שאומרים ביידיש, לצאת את החובה. ארבעת המינים, קונים סט אתרוג, סט אפילו מחמירים לקנות מהודר ב-15 שקל, 20 שקל מהודר, ואם כתוב שם אפילו א' אחרי, אז בכלל אנחנו מאושרים, ובזה נגמרנו את כל ה... עכשיו, זה לא שזה לא מהודר, האתרוג הוא מהודר והאתרוג הוא טוב, אבל איפה הקשר, איפה החיבוב של העניין? רכב אדם לא קונה ביד שתיים, יופי, רכב מהודר וקונה וכולי, הוא מחפש את הכי טוב, וגם דברים שהם הרבה פחות מאשר רכב. אדם משקיע בזה הרבה, אז במצווה ראוי שאדם בעצם החיפוש שלו, בעצם המעמד שלו, הוא מראה לעצמו, מראה גם לקדוש ברוך הוא, עד כמה הדבר הוא יקר בעיניו. אותו דבר לגבי אפיית מצות. יש מחלוקת ראשונים, וזה כמו שבאמת נושא לשיעור בפני עצמו, האם יש מצווה בעצם האפייה? שולחן ערוך כותב שראוי לכל אדם ללכת לאפות מצות בעצמו, והראש, והוא כותב בפורש שהראש היה הולך ואופת מצותיו בעצמו וכולי, זה סתם מעניין, שולחן ערוך בדרך כלל לא מסיפורי צדיקים. כאילו, אבל כתוב לך שהראש היה הולך, זה לא סיפורי צדיקים, זה ככה צריך לנהוג, ככה צריך לעשות. אז האם המצווה היא בעצם האפייה, או המצווה היא בשמירה מחימוץ, מה בדיוק המצווה וכולי, בסדר, יש מקום להאריך ולפלפל בזה, אבל ודאי שיש עניין שאדם מופיע בעצמו, אדם שותף במצווה של עצמו, עושה אותה, וחלק ממנה, אז זה ודאי תופס מקום אחר בנפש, וכך ראוי לעשות. דברי חיים מצאן, זה כשהוא יצא בחריפות גדולה נגד המצות מכונה, אז הוא כתב שיש לו עוד טעמים, עוד טעמים שהוא לא רוצה לפרט אותם. לעניות דעתי זה הטעם שהוא לא רצה לפרט. הוא לא רצה לכתוב את הדבר הפשוט הזה, שברגע שהפכת את המצות למשהו מסחרי שקונים בקופסה, הולכים לסופר וקונים אותו, אז אתה מנתק את הבלבט הפשוט מהמצווה. אם בעוד פעם מצות אדם היה עושה בביתו, למה נקרא, אומרת הגמרא, למה נקרא לחמוני, מה אני, הוא משיג בשתו הופעה, ככה במצא, אדם עושה בעצמו את המצווה. יש קישור למצווה. היום אמר, איפה אנחנו מגיעים למצב שבו אדם הולך לסופר, מרים טלפון לאשתו, מה היה יותר טעים? פעם שנה שעברה, אלפרין, יהודה, מה היה יותר? בזה נגמר כל העניין. יש כתוב על זה אפילו כל מיני מילים, לא תמיד מבינים את ההבדלים בין מצות שמורה למצות שמורה חבורה, לבין 18 דקות, ומה בדיוק חי רגעים, וכל מיני מילים שכולם מבינים, בסדר, יש לי פה משהו מהודר, סך הכל, זה נראה לי בסדר, זה נראה לי שגם הבן דוד שלי שבא אלינו לסדר, והוא די מקפיד, נראה לי שהוא יאכל את זה וזה בסדר. וזה פחות או יותר נגמר כל החיבור שלי למצווה, אבל זה לא נכון. המצווה צריכה לעשות אותה עם כל הלב. לעשות אותה, לראות איפה אני שותף בה, איפה אני מחובר אליה ולעשות אותה. וזה מעבר לשאלה האם יש מצווה בעצם מאפיית מצות. עצם עובדה שאני מחובר לזה ועושה את זה כמו שצריך. ולכן לקחנו את אפיית המצות. יש עוד כמה דברים שראוי לעשות בזה, אבל בינתיים אמרנו נתמקד במצווה אחת, שהיא מצווה שיש בה הרבה חן, הרבה שמחה, שרים תהלל, שמחים, שתדל להפיץ אותה כמה שיותר, וברוך השם אנחנו באמת רואים איך המצווה הזאת הולכת ומתפשטת, הרבה בתים עושים בעצמם את האפייה, הרבה קהילות, ישיבות, ולאט לאט יש יותר ויותר ישיבות גדולות, וישיבות קטנות, וישיבות תיכוניות, וכולי, שמתחילים לאפות מצות, וברוך השם. אבל דעקה, שלאפות מצות צריך גם לדעת לעשות את זה. מעבר לזה שהמצות יהיו עגולות וטעימות, ולעשות אותן שיהיו בסוף גם על לאכול, שהן יהיו טעימות, גם זה חלק מהמצווה. צריך גם כמובן שהמצות יהיו מהודרות, ויהיו כשרות, ושיהיו מהודרות. אחרת יצא כל... הכל יצא בהפסד והיה עדיף לקנות בסופר וכו'. אז מצד אחד זו ברכה גדולה, מצד שני זה נושא מורכב, זה לא נושא שבאים לוקחים קצת קמח, מים, לשים ונגמר העניין ובזה יש לנו מצה. צריך לדעת לעשות את זה, צריך לדעת לעשות את זה נכון וטוב ומהודר, ואז באמת להרוויח את הרווח הגדול שיש בעניין. אז כמו שכתבנו, ראוי לכל אדם משתתף בעצמו באפיית מצותיו, והוספנו לפני כן שגם באמת ראוי שכל פעם כשאופים מצות, שיהיה בן אדם אחד שמבין בעניין, שיודע מה שהוא עושה, שמבין, שתקווה שלי, התפילה שלי, שכל מי שנמצא כאן, וכל מי שבעזרת השם לומד עכשיו לכל אפיית מצות, ובעזרת השם מחר או מחרתיים יבוא ויופה מצות במאפייה, הוא יהיה מוכשר מספיק ברמה כזו שהוא יוכל אחרי זה לדאוג שבכל מקום שהוא יבוא, הוא יוכל לאפות מצות עם המשפחה, עם הקהילה וכו'. בזמן האפייה ישתדל ויתאמץ בעשייתה עד שיזיע, ובזה יזכה לתקן עוונות רבים. ככה כותב המשנה ברורה, מביא המשנה ברורה בשם האר"י הקדוש. המשנה ברורה לא מביא הרבה דברים בשם האר"י הקדוש. כאן בחר להביא את זה. באפיית המצות, ואני חושב שזה בכלל בעשיית המצוות, כשאדם מתאמץ, אז יש בזה תיקון גדול. כי כשאדם מתאמץ, אז בעצם הוא מראה לקדוש ברוך הוא, מראה לעצמו, הוא מזכך את עצמו, אגיד, אני הגוף שלי משמש למצווה. הרי לפעמים בעוונותינו, אדם משתמש בגוף שלו, משתמש בכוחות שלו, משתמש בחום שיש בו, משתמש לדברים לא טובים. אבל ברגע שאדם משתמש בגוף שלו, הוא מחמם, מתחמם, מזיע, מתאמץ על המצווה, יש בזה תיקון גדול. והדברים עוד ארוכים, אבל אנחנו נמשיך הלאה. כנראה שזה קשור מאוד באפיית המצות. הזוהר כותב שמי שנזהר מחמץ בפסח ניצל מיצר הרע כל השנה. חמץ עניינו זה בעצם יצר הרע, כי חמץ, הרי כל עניינו של החמץ, כמו שהגמרא בברכות אומרת, שגלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, אלא מי מעכב? שאור שבעיסה. השאור שבעיסה זה הגאווה, זה המנופח. הרי יצר הרע, יצר הרע כל עניינו זה דמיון. הוא מראה לך כאילו התאווה הזאת היא טובה, כאילו העבירה הזאת היא טובה. זה דמיון. גם הניפוח הוא בעצם הוא דמיון. הרי אם אתה תיקח כיכר לחם ותמאח אותה טוב טוב, אתה יכול להכניס אותה לתוך כוס חד פעמית. זה דמיון. מראה מנופח, זה בעצם הדמיון, זה היצר הרע. ולכן היצר הרע ששולט כל שולט ויש לו שלטון, יש לו את הרשות לעשות את מלאכתו. אומר הזוהר הקדוש שמי שבחג החירות, חג החירות שבו הבן חורין האמיתי, שבן חורין זה אותו אחד שהוא חופשי לעשות את מה שהוא באמת רוצה לעשות, את מה שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יעשה, אז הוא גם ניצול, אם הוא מקפיד באמת להיזהר מחמץ, אז הוא בעזרת השם ינצל כל השנה כולה מיצר הרע. טוב, נעבור להלכות הקמח. נהגו להחמיר שהקמח שממנו מכינים את המצות לליל הסדר, יהיה קמח השמור משעת הקצירה. ויש המחמירים להשתמש בקמח זה לכל המצות הנאכלות בפסח. מחלוקת ראשונים ידועה, נרחבת, לא ניכנס עכשיו להרחיב בה. האם צריך, או ליתר דיוק, מה מוגדר כמצה שמורה לעניין שמרתם את המצות, לעניין אכילה בליל הסדר. מחלוקת ראשונים גדולה, ריף, ראש בעיקר, שדעת הריף משעת הקצירה, לפי דעת הראש משעת התחינה, ונחלקו בזה הפוסקים, נחלקו בזה הראשונים וגם האחרונים. בפועל נהגו העולם בליל הסדר כולם לאכול מצה שמורה. מה? משעת הקצירה. מה שמוקרא, כן, מה שנקרא שמורה, כוונה משעת הקצירה. ככה נהגו העולם. ורוב העולם נהגו להקל, להשתמש בשאר הפסח, במצות, מקמח, שנשמר משעת התחינה. זה דרך העולם. אם כי צריך לדעת שבזה יש מקום להחמיר. כל אחד יעשה בסוף בביתו כפי שיורו לו רבותיו באופן אישי וכו', אבל ככלל יש מקום להחמיר בזה, כי הגר"א כותב שגם צריך לדעת שמעבר לדין שמרתם את המצות שעליו מתבסס הריף, שיש דין בעצם השמירה, אבל לדין בעצם השמירה זה דין מהותי בשמירה, לא קשור אגב לחמץ, האם נגע בזה חמץ או לא. גם אם תוריד את הנעידה בוודאות שיש לי חיטים משעת התחינה שלא נגע בהם חמץ, לפי הריף זה לא טוב, כי לא נשמרו לשם מצת מצווה, זה לא יעזור. אבל אומר הגר"א, יש פה עוד עניין. יש פה עניין באמת לוודא שזה לא נגע בזה חמץ. גם לפי הראש, שמדובר שאני לוקח חיטים משעת התחינה, עדיין אני צריך לוודא שזה חיטים שלא נגע בהם חמץ. למשל, הרוב החיטה שלנו, או חלק גדול מהחיטה שלנו, זה חיטה לטוטה. הם רוחצים את החיטים לפני שתוכנים את לפני התחינה, רוחצים את החיטים, זה נותן, זה יותר קל לקלף את החיטה מהקליפה, וזה עושה פעולות טובות לקראת התחינה. החיטה הזאת, החיטה בעייתית להשתמש בה לפסח, גם אם אתה תגיד שאתה רוצה שמירה רק משעת התחינה. זו חיטה בעייתית. לכן יש מקום כן להחמיר את החומרה לאכול בכל החג, דווקא מצה שמורה. אבל אני אומר, יש רבים שמקילים בזה, ויש בהחלט, בהחלט יש להם על מי לסמוך. גם המצות, בסופו של דבר, שנמכרות בשוק, לפחות בהכשרים הטובים, שהן מצות לא שמורות, כלומר רק משעת התחינה, אבל פי כן מקפידים שגם בשלבים לפני התחינה לא נגע בזה חמץ או מים, לפחות ברמה מסוימת. אני יכול להוסיף ולומר אולי במאמר מוסגר, שאני חושב ש... אני רוצה להגיד, לדעתי אפילו 100%, אבל אם לא, אז קרוב מאוד לזה, מהחיטה השמורה, זה גם חיטה שגדלה בארץ ישראל. זה גם מעלה לא פשוטה. לעומת החיטה של המצות הלא שמורות, הם רובה ככולה חיטה מחוץ לארץ. אז לא כמו שרצה מיש להגיד שאולי זה נרטב באוניות. האוניות מספיק שמורות שהן לא נרטבות שמה, אבל סתם חיטה מארץ ישראל זה מעלה בפני עצמה. יש להיזהר זהירות מרובה בקמח, שלא תיגע בו אף טיפה של מים. לכן יש לשמרו במקום יבש לחלוטין, ובכך ודאי זוכים לקיים את מצוות ושמרתם את המצות. אין להניח את שקי הקמח על הרצפה עצמה, מפני שלעיתים ישנה לחות המופרשת מהרצפה. אמנם זה נפסק בשולחן ערוך, וכך נוהגים. אם כי צריך לדעת שמדובר, שאל אותי מישהו השבוע, התקשר אליי, אמר לי, אם רוצה לשים את זה בקומה שנייה, אם יש מקום להקל לשים את זה ישר על הרצפה. תשובה, זה לא דין בקומה. ברמת העיקרון, כשכתוב בשולחן ערוך, שלא לשים על הרצפה, הכוונה לאדמה, לא הכוונה לבלטות. בלטות זה כבר לא הרצפה. זה כבר... אבל אף על פי כן נהגו לא לשים ישר על הרצפה. צריך להיזהר שהקמח לא יהיה חם בשעת האפייה, שכן חום עלול לזרז את החמצת הבצק. בזמן תחינת הקמח הוא מתחמם, לכן יש להמתין לכתחילה 3 ימים מלאים מעת תחינת הקמח ועד לשימוש בו. בשעת הדחק שאין קמח אחר, ניתן להקל אם אפשר לאכול הפחות יממה משעת התחינה. מי שיצא לו פעם לגעת בקמח אחרי התחינה, הקמח חם. הקמח מפורש, הוא נהיה חם, הוא מתחמם מאוד. חום, כמו שאנחנו נראה לכל אורך הדרך, האויב הגדול שלנו כשאנחנו רוצים לאפות מצות, זה החום. החום מחמיץ הרבה יותר מהר כל סוג של בצק. גם אם יש שמרים, אז כל מי שמכין חלות לשבת, מחפש את המקום הכי חם לשים את החלות כדי שיתפח. אבל גם אם ניקח סתם קמח ומים, נשים את זה במקור חום, אנחנו נראה את זה מחמיץ הרבה הרבה יותר מהר, וגם במציאות קל לראות את זה בצורה פשוטה. הקמח, אחרי התחינה הוא חם. לכן צריך להקפיד לא להשתמש בו מיד, לכל הפחות יממה אחרי התחינה. לכתחילה, כותב הרמ"א, דרכי משה, שלכתחילה ראוי להמתין 3 ימים אחרי התחינה, וזה כל הזמן מתקשרים לאנשים שרוצים קמח, אז הם אומרים לי, אבל זה נטחן היום? רוצים איזה טרי, כדי שלא יהיה בעיה של חרקים. אז זה נטחן היום? התשובה היא לא. ואם זה היה נתחן היום, לא היית יכול להשתמש בזה לפחות יום אחד, לכתחילה 3 ימים.
איך זה
דמיין שם
זה
כימיקלים כאלה? חם. חם, הוא פשוט חם. החיכוך.
הדבר מתקרר, אנחנו רואים מוצאים עוגה חמה מהסדור,
לדוגמה. תראה, אנחנו רואים שחז"ל הקפידו אפילו על חום מאוד מאוד קטן. אפילו על חום מאוד נמוך, על חום מאוד מינימלי, אף על פי כן הקפידו בזה. בין היתר, בגלל לא פלוג, הרבה דברים אנחנו רואים שזה לא פלוג. אתה יכול לתת הגדרות וכולי, אמרו, יום, זה זמן שבטוח זה מתקרר. חום מזה, כן? לא בהכרח, יש גם כל סוג של חום מתקרר באופן אחר. תן לך דוגמה, תקח מנורת להט, שהיא חמה. תחבא אותה, לוקח לה איקס זמן להתקרר. תקח פלורוסנט, לוקח לו חצי מהזמן להתקרר. סוג חום אחר. יכול להיות שחום שבא על ידי האש, לוקח לו פחות זמן להתקרר. מה שחום שלו שבא כתוצאה מחיכוך ומלחץ בתחנה. מקרר בעייתי מאוד, כי במקרר יש המון לחות. ואז זה עלול להחמיץ את הקמח. יותר מבעיה. אי אפשר לשים קמח. אי אפשר לשים קמח למצות במקרר. מה? במרתף. מקום לך זה בעייתי.
לא, אני רוצה כאילו שאני רוצה
לקרוא אותו. תיאורטית, אנחנו נדבר על זה כשנגיע למים שלנו, נגיד על זה איזה מילה, אבל ברמת העיקרון, קמח זה לא פתרון, אי אפשר לשים אותו במקרר. שאלו אותי כמה פעמים, האם אפשר לשמור קמח משנה לשנה? יהודי נתקע עם שק קמח, זה עולה הרבה כסף, רוצה לשמור את זה לשנה הבאה, יכול להקליע, יכול לעשות את זה בפריזר. הפריזר מלא 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 לחות. מלא לחות, זה בעייתי מאוד לשים. אז מה אם זה קר? מחמיץ גם בקר. אם תיקח, פעם באה שאימא שלך מכינה חלות לשבת, קח את הבצק, שים אותו לילה במקרר, ותגיד לי בבוקר אם זה תפח או לא. תפח, תפיחה מלאה. למרות שזה היה במקרר. כלומר, קירו לא עוצר לגמרי את התפיחה.
מה עושים תולעים?
זאת שאלה טובה. בממוצע בתקופה הזאת שואלים אותי את זה בערך 8 פעמים ביום. וזו שאלה טובה, כי בעצם הקמח השמורה הוא קמח מלא. אי אפשר באמת לנפות אותו בנפה צפופה. אבל האמת שקמח למצות ברמת העיקרון לא אמור להטליע. הוא לא אמור להטליע כי הוא קמח שמורה, שמרו אותו. אם עשו עבודה טובה ושמרו אותו, אז לא הגיעו אליו זבובים, ולא הגיעו אליו חרקים, ולא הסתובבו עכברים, ולא כלום. הוא לא אמור להטליע, אלא הוא אמור להישמר. זה גם בדרך כלל זנים מאוד טובים של חיטה, ובדרך כלל, אולי, זה לא מופיע פה, אבל גם קוצרים את החיטה כשהיא עוד טיפה לחה. בקמח שמורה, היות, ואם הוא יבש לגמרי, הוא יכול להחמיץ אפילו במחובר. זה נראה לי בדרך כלל, עסקתם בזה. אז הוא יכול להחמיץ אפילו במחובר, קוצרים אותו כשהוא עדיין לח, טיפה. עדיין טיפ-טיפה ירוק. ולכן, החרקים לא באים לזה. החרקים לא אוהבים את הסוג הזה, זה טיפה לא מספיק יבש בשבילהם. במציאות אנחנו רואים שאם זה נשמר, זה לא מטליע. אם אדם ישמור באמת 3 חודשים במקום חמים, אז זה באמת יהיה בעיה.
יש אפשרות
לנפות? אנחנו עושים בדיקה מדגמית. אנחנו לפחות, אצלנו ככה אנחנו נוהגים, אנחנו עושים בדיקה מדגמית של הכל. כל סק, אנחנו עושים לו בדיקה מדגמית, בודקים אותו בעין, בודקים אותו באיזושהי נפה שהעדה חרדית מאשרת אותו, אבל זה בסדר, זה לא צפוף כל כך, אם יהיה מאוד צפוף אי אפשר יהיה לבדוק. עושים בדיקה מדגמית ובמציאות, אני יכול להגיד לך שבהרבה הרבה טונות של קמח שניפינו כל השנים, בקמח הזה לא היה כלום.
מאלה שמוכרים כל השנה קמח שלא צריך לנפות אותו,
זה מוכן
גם פסח?
בדרך כלל לא. צריך לדעת שקמח למצות זה תורה שלמה. זה תורה שלמה, צריך לדעת לעשות את זה הרבה פעמים חקלאים. אני לא הכתובת לזה, אבל לא פעם ולא פעמיים, כל מיני חקלאים פנו אליי שיש לנו עכשיו שדה חיטה. בוא תיקח את זה למצות. זה לא כל כך פשוט. צריך לדעת איך לתחון, מתי לקצור את זה בדיוק ביום הנכון, מבחינת המזג אוויר, מבחינת הבשלות של החיטה, איך לקצור את זה, בקומביין שהוא נקי לגמרי לפסח, ואיך לשמור את זה. זה תורה שלמה, זה לא נקצור ונעשה. כך שבדרך כלל, היום במשקים הדתיים מנסים, או בכלל המשקים בארץ מנסים למכור למצות, כי זה יותר כלכלי, ולא תמיד מצליחים. הרבה פעמים מגדלים זנים למצות, ופתאום בא איזה גשם, ו הורס את כל היבול מבחינת המצות. זה יבול טוב, מוכרים אותו ללחם בחצי מחיר. טוב.
איך באמת משיגים את הקמח? אני למשל, אני רוצה להשיג קמח.
דבר איתי אחרי זה, אני אגיד לך איפה לקנות בדיוק. יש הרבה קמח שמורה בארץ. אני חושב שרוב החיטה שגדלה בארץ, זה בסוף הולך למצות שמורה. לא יודע אם רוב, אבל אחוזים מאוד גדולים. בארץ, אגב, זה סתם בשביל להכיר את זה. בארץ מגדלים חיטה באופן בסיסי, מגדלים הרבה חיטה בארץ, לשעת חירום, כדי לא לסמוך רק על חיטה מיובאת. רוב הקמח שיש לנו בארץ הוא קמח מיובא. הקמח של הארץ הוא קמח איכותי, מייצאים אותו לחוץ לארץ, הוא טוב מדי בשביל לתת לנו הישראלים הפשוטים. רוב הקמח הוא מיובא לחוץ, הוא מיוצא לחוץ לארץ, ומייבאים קמח, רוב הקמח שאתנו, אף הפיך הם מגדלים בארץ, כי למרות שלכאורה אין היגיון, אתה מייצא ומייבא וכולי, אבל עושים את זה בגלל שלא רוצים לסמוך מבחוץ, מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להישאר בלי חיטה בשעת חירום. בדרך כלל משתמשים בזה בהרבה, באחוזים גבוהים של החיטה בארץ, הולכים באמת למצות. למצות שמורה. טוב, יש לאחסן את הקמח במקום קריר ומוגן מהשמש. את הובלת הקמח למאפייה רצוי לעשות בלילה או ברכב שחלונותיו מכוסים ולמתין זמן מה לפני השימוש בו לוודא שאכן יתקרר כיאות. טוב, דברים פשוטים. אין לשבת על שקי הקמח כדי לא לחממם. בזמן מדידת ושקילת הקמח לא ייגע בקמח בידיו וימעט בדיבור ליד הקמח שמא יתיז מהרוק שבפיו על הקמח. לגבי רוק מחמיץ, סוגיה רחבה בפני עצמה. לכתחילה אנחנו ודאי מחמירים שרוק, להשתדל שרוק לא ייגע בקמח וגם לא במצות. הרבה עדויות שמעתי מכל מיני, בדורות שעברו, היום לא זוכר שנתקלתי בזה, אולי במקום אחד, אבל שמעתי את זה מהרבה עדויות על דורות שעברו מכל מיני קהילות. אמר לי זה מישהו שככה הוא זוכר אותו ילד במרוקו, וגם באירופה שמע דברים כאלה, שכל האופי במאפייה עם כיסוי לפה. עם כיסוי לפה שלא יתיז רוק על המצות, חשש שזה כמו מי פירות שמחמיץ את הבצק מיד. אז צריך להיזהר בחדר קמח, יש לנו חדר קמח, נכנסים, מסתובבים, מדברים, אני מקפיד, משתדל מאוד, שלמשל שיהיה רק אדם אחד בחדר הזה, שלא ידברו בו ולא יסתובבו שם וכו'.
מה עם
זהה מעיקר הדין לא מחמיצה. אבל יש מחמירים להגיד שזהה אבי כמי פירות, שיחד עם המים מחמיץ יותר מהר. ולכן צריך מאוד להיזהר מזה. מי שיש לו נטייה גדולה לעזרה, צריך לתת לו תפקיד, שלא עם הבצק, יש עוד תפקידים נוספים לעשות. ראוי להשתמש בכל שנה בנפה חדשה. באמת כתבתי פה ראוי, יותר היה ראוי לכתוב, יש להשתמש בנפה חדשה. נפה אי אפשר, כותב המשנה ברורה, אי אפשר לנקות נפה. זה בלתי אפשרי להכשיר נפה מחמץ לפסח. זה בלתי אפשרי, כי בגלל כל החריצים, אז מה תעשה? תחבס את זה? אז כל החריצים שנשאר שם פירורים, הכל יחמיץ במים של הכביסה וכו', אי אפשר להכשיר. עכשיו, מה קורה משנה לשנה? משנה לשנה, אתה משאיר את הנפה, הנפה נשאר בה עוד קצת קמח, יש הרבה לחות, עבר חורף שלם, התרטב וכולי, לכן ראוי מאוד להשתמש בנפה חדשה, היום נפה עולה כמה גרושים, אפשר להסתדר. היות, וזה סעיף מאוד חשוב, היות וקמח אינו נשרף בתנור בזמן האפייה, ישנו חשש גדול שמא ייגר קמח בבצק ולא יאפה. וכשיתביל בפסח את המצה במשקה, עלולים פירורי הקמח של המצה להחמיץ. לכן, יש למדוד את הקמח בחדר נפרד מחדר הרידוד והאפייה, והמודד ייזהר שלא להתקרב אל הבצק, אלא אם כן יקרא עצמו היטב היטב, כך שברור לחלוטין שלא נשאר בידיו ובבגדיו אף פירור של קמח. שרויה, זה הגברוקט, זה שם שם החומרה הרלוונטית פה, כן? אלה שמקפידים לא לאכול שרויה. למה לא מקפידים לאכול שרויה? כי שרויה יש חשש, אולי נשאר קצת קמח על המצה, או שלא נילוש, הבצק לא נילוש כמו שצריך לדבר על זה בהמשך, או שקצת קמח יתפזר על המצה עצמה. הבצק, אם הקמח נכנס לתנור, קמח לא נשרף בתנור בזמן הקצר שהמצה נמצאת בתוך התנור. אם יהיה הרבה מאוד זמן, אז זה יהפך להיות קרמל, קלי וכו', אבל בכמה שניות שהמצה נמצאת בתנור, לא קורה לקמח הזה שום דבר. באים בליל הסדר, יהודי שובר את המצות לתוך המרק, והשם ירחם עלול להיכשל באיסור בפסח. לכן צריך זהירות גדולה מאוד שקמח לא ייגע בבצק בכלל, שלא לדבר על המצות בסוף המוכנות, אפילו בבצק שלא ייגע. לכן זה ששוקל את הקמח, הוא שוקל את הקמח, זה תפקידו. הוא לא יוצא קצת שוקל, אחרי זה קצת עושה מערוכים, אחרי זה קצת רדלר, שלא לדבר על זה שאחרי זה הוא צריך שטוף ידיים, אז הוא מתרטב כל הקמח שעליו, מחמיץ, הוא נכנס לחדר קמח וכו'. מי ששוקל את הקמח, זה תפקידו, לא נוגע בשום דבר אחר. מקסימום גמר לשקול והוא מוכן, אז הוא יכול ללכת, לשטוף פנים, לנקות, לשטוף את הראש, לשטוף את הידיים, להחליף סינר וכו', ואז ללכת ולגעת בבצק, אבל לא קודם לכן, צריך מאוד להיזהר בנקודה הזאת. לכן גם הקמח הוא תמיד נמצא וצריך להיות בחדר נפרד. צריך להיות בחדר נפרד, כי היות ומנפים את הקמח ומוסים, יש אבק קמח באוויר, כדי שלא יגיע בכלל למצות, הוא צריך להיות בחדר נפרד. אצלנו אנחנו מאוד מקפידים למשל שהחדר קמח יהיה סגור, דלת סגורה, ולא גם כשהם מוצאים את הקמח, לסגור את הדלת, להשאיר את הדלת תמיד סגורה. יש הרבה אבק של קמח באוויר שלא יגיע למצות בתוך האולם הרחב. טוב לומר בזמן המדידה לשם מצת מצווה, ככה פוסק הרמ"א. טוב, עד כאן הקמח, עכשיו נעבור למים. אפיית המצות תעשה אך ורק במים שלנו, מלשון לינה. כלומר, שעמדו לילה שלם אחר שיבתם להתקרר. מחלוקת גדולה בראשונים, לא ניכנס אליה עכשיו כל כך, בטעם המים שלנו, מחלוקת רשי והראם מאוד מפורסמת, האם זה בגלל שהמעיינות מתחממים בחודש ניסן, כי אז החמה נמצאת ברקיע, החמה לא נמצאת באמצע, היא נמצאת יותר בשיפולי הרקיע ומחממת את המעיינות. זה ככה רשי מבאר, הראם מבאר, הבלזר ממיץ מבאר שזה בגלל שבלילה המים, השמש עוברת מתחת לקרקע ומחממת את המעיינות מלמטה. יש, עשיתי פעם חשבון שיש בערך 12 נפקמינות בין שתי השיטות האלה, והנפקמינה העיקרית היא באיזה שעה בדיוק צריך לשאוב את המים. לפי רשי הנקודה צריך שיש 12 שעות, מחלוקת ראשוני לבאר בדיוק לפי רשי, אבל לעומת העיקרון, לפי רשי לכאורה, מה שצריך שיתקרר 12 שעות, מה זה משנה באיזה שעה, תשאב ב-3 בצהריים, תופה ב-3 בלילה, ככה למשל, הטור מבין אותו, הבית יוסף חולק, ואומר צריך 12 שעות וגם לילה. שיש בזה נפקמינה, כי לפי התור, לפי השולחן ערוך גם אם תשאב ב-3 בצהריים, לרש"י אפשר רק בבוקר. לפי הראם, בכל מקרה, צריך בזמן השקיעה לשאוב את המים. בפועל, ככה אנחנו פוסקים, האשכנזים פוסקים שצריך לשאוב דווקא, קצת מקדים את המאוחר אולי בסעיפים פה, אבל לפי האשכנזים, הרמ"א כותב צריך דווקא בשקיעה. אמנם, כותב המשנה ברורה, זה מכונים, לא ניתנה תורה למלכי השרת, וזה פחות או יותר בשקיעה בבין השמשות מהשקיעה צד הכוכבים, אבל אם אדם עושה כמה דקות קודם, כמה דקות אחרי, זה גם בסדר, ועדיף להקדים מאשר לאחר, אומר המשנה ברורה. לפי הספרדים, לפי מרן השולחן ערוך, אפשר להקדים גם קודם, אבל להשתמש בזה רק מחר בבוקר. כלומר, צריך שיעבור לילה שלם, אבל לא צריך לשאוב את זה דווקא סמוך לשקיעה, אפשר גם במשך היום, כשהרעיון הוא שבסוף המים מתקררים בלילה. אני אגיד משפט לפני שאני עוסק בזה, ואנחנו נעסוק גם בהלכה תכף בדברים. לעניות דעתי הקטנה, אני חושב שיש במים שלנו גם עניינים על פי הסוד. כל דבר יש, אבל גם במים שלנו זה קצת יותר בולט. יש גם עניינים על פי הסוד, למה צריך שהמים באמת יעמדו לילה, יש בזה עניין, גם עם הנהר שיש לי ליד הבית, זה מים שהרגע, שלג שהרגע נמס. והוא כפו לגמרי, אף על פי כן צריך שיתקררו במשך הלילה. אני חושב שיש בזה גם עניין על פי הסוד. אבל על כל פנים, חייבים לעשות, לפות מצות רק במים שלנו. מי שאין לו מים שלנו, יעשה שאלת חכם. גם זה תולי לכאורה במחלוקת רשי והראם, שהזכרנו קודם. ועוד, יש מקום לעשות שאלת חכם בסוגיה הזאת. אם אדם נקלע למצב שבו אין לו מים שלנו ואין מצות. אין מצות עכשיו, נמצא בערבות סיביר, יש ערב פסח, אין לי מים שלנו עכשיו, אז יעשה שאלת חכם, אם הוא נמצא באמצע סיביר, אז הוא גם נמצא שם חכם. מותר לקחת מים מהברז לצורך מים שלנו, ויש מחמירים לשאוף דווקא ממעיין או נהר וכדומה. הגאון מצ'יבין, חמיר זה 50 שנה בערך, נקט לחומרה שאי אפשר להשתמש במי ברז, אי אפשר להשתמש במי ברז למים שלנו, היות ובמי ברז מוסיפים כל מיני כימיקלים. היום כמו פלוריד, לא זוכר כרגע, יש איזה שניים, שלושה דברים שמוסיפים לתוך המים, והיות ומי פירות, אנחנו יודעים שאם מוסיפים משהו למים, כגון מי פירות, אני לוקח קצת מיץ תפוזים, אז זה מחמיץ מיד. אם אני אופה מצא במיץ תפוזים, לא מחמיץ אף פעם. אבל אם יש שם אפילו קצת מים, ואם המי פירות יהיה מעורבב, אחד מהם יהיה אפילו רק קצת מהם, אבל שני הדברים, מים ומי פירות, מחמיץ מיד. מי אמר שהכימיקלים הללו הם לא גם כן דינם כמי פירות, ולכן החמיר הגאון מצ'יבין לא להשתמש במי ברז בכלל. אבל כל הפוסקים, כמעט לא יצא מן הכלל, לא קיבלו את זה. אמרו, לא צריך לחשוש לזה, זה אפילו לא מיעוט שבמיעוט, זה... כמו שאנחנו אומרים, בהלכה יש שיעור שנקרא משהו. מה זה שיעור משהו? מה הגודל של שיעור משהו? משהו! משהו, אבל משהו זה גם משהו, זה לא כלום. זה משהו, כן, כמו שאומרים, על החמץ בכנרת. יש הרבה מה להרחיב בסוגיה הזאת, האם מותר לשתות ממי הכנרת בפסח. הרי חמץ זה משהו, ואם יש פירור אחד בכנרת, אז לכאורה כל המים נאסרים בפסח. אז היום עזר בשלום מזמן, משהו זה משהו, יש שיעור שנקרא משהו. זה לא 0.0000 ותוסיפו עוד 7,000 אפסים ואז 1. זה לא נקרא משהו. זה שום דבר, זה פחות ממשהו. משהו זה גם ממשות כלשהי. ואותה כמות של פלוריד במים זה לא על פית האחוז, זה על פית, על פית, על פית האחוז, זה שום דבר. כל הפוסקים לא קיבלו את הדבר הזה, והראיה... אולי לפי שאגיד את הראייה, ועוד רגע, אני אוכיח לכם את זה גם. לצערי הרב, ופה אני אומר ממש בכלל, בספר פסקי תשובות, כתב לדינה, בספר, כתב לדינה, אין להשתמש במי ברז, נקודה. וכל שנה, אני לא יודע כמה אנשים מדברים איתי על הנושא הזה, מה, אתה לוקח מי ברז? איך אתם לוקחים מי ברז אצלכם? וכולי, בתדהמה. מה הבעיה? מה פסקי תשובות כותב שאסור וכולי, אז הדבר הזה בעיניי הוא דבר בעייתי מאוד. לקחת דעה יחידאית לחלוטין ולפסוק אותה כפסק הלכה, זה בעייתי. וכל מי ששואל אותי, מה, אתם הולכים מי ברז, איך יכול להיות הוא כולו נבהל? אז אני אומר לו, מכילה, אתה אוכל מצות בפסח, רק מצות שאתה אופה? הוא אומר, לא, אתה קונה, איזה מאפייה אתה קונה? אז, או מצות יהודה, מצות אלפרין, לא משנה כרגע. עכשיו אמרתי לו, אתה יודע כמה מצות... אופים ביום במצות הלפרין, אופים מאות טונות של מצות ביום. מאות טונות. עכשיו, בשביל לפות מאות טונות ביום, להבשיל להביא מי מעיין, אתה צריך להחזיק לך על הגג של אתרות את מי עדן, פחות או יותר. זה כמויות מים שהן בלתי... זה כמויות המים עצומות. אתה באמת חושב שהנהלת מצות הלפרין הולכת מדי ערב, יודע מה, למוצא, צריכים לשאוב קדים, ג'ריקנים בשביל להביא, בשביל לפות מחר מאות טונות של מצות? ודאי שלא.
לוקחים נביעות,
לוקחים מקורות. מי מקורות. זה המים מיוחדים מאוד. זה חברה חדשה שמביאה לך את המים המינרליים עד הבית. אתה פותח את הברז ויש לך מים, וכל מי שאוכל מצות מכונה, אוכל מצות שנאפו במי ברז, נקודה. למעט מי שעושה בחבורות, אני יודע, יש חבורות באלפרין, וקצת במצות יהודה, חבורות מיוחדות, שזה באמת מי מעיין. בסדר, אני חושב שזה לא מגיע אפילו לחצי אחוז מכמות המצות שהם מופיעים במאפיות האלו. אז כל מי ששואל אותי, אני אומר בצורה פשוטה, אז אם אתה מקל בזה בכל העולם, אז בכל החג אתה אוכל מי ברז, גם בליל הסדר אפשר. אם כי, הזכות ללכת ולשאוב, א' אפשר לשאוב, רב זמי תמיד היה מספר, תמיד מספר לנו שכל שנה, וכל שנה אנחנו הולכים למעיין לשאוב, טוב, איך אתה מסתדר עם מה שאמרת עד עכשיו? זה לא שואלים שאלות, לא כל דבר חייבים לשאול. כל שנה אנחנו הולכים לרב זלמן פה, מחפשים איזה מעיין, והולכים למעיין לשאוב, כמו שרב זלמן כל שנה אומר, בשביל התמונות. אז זה בשביל התמונות. רואים, זה חלק מהאווירה, זה חלק מהשמחה, באמת, השמחה, המאמץ, המיוחדות שיש במצווה, גם לשאוב ממי מעיין, וכל שנה רב זמן אומר את העניין של התמונות, ותמיד הוא מזכיר לנו איך הוא זכה ללכת, לשאוב מים עם הרב צבי יהודה, לשאוב מים שלנו, איך בחרדת קודש שלוקחים את הכלים, ניגשים לברז, והרב צבי יהודה היה פותח את הברז. אז אין בעיה במי ברז, זה לכתחילה, אמנם נהגו, אמנם נהגו, יש בזה עניין גם ללכת למעיין ולסחוב ואיך בדיוק בשקיעה וכו', יש בזה משהו ככה יפה ומיוחד, אבל מי ברז לכתחילה לחלוטין, לחלוטין אין שום בעיה לקחת מים מהברז. אבל גם מי ברז, צריך להדגיש, גם מי ברז צריך למלא בשקיעה, זה לא סותר, צריך שיהיו מים שלנו למלא בשקיעה, לקחת את הג'ריקן, לקחת את הבקבוק, למלא אותו בשקיעה וכולי. טוב, זמן השאיבה, דיברנו על זה, יש לשאוב את המים בשקיעה ואין להקל לכתחילה לשאוב בזמן אחר, ובין הספרדים יש שהקלו לשאוב בעוד יום, בדיעבד אם שאב זמן רב לפני השקיעה יכול להשתמש במים, ואם שאב אחרי השקיעה לפני חצות הלילה יכול בדיעבד להשתמש במים למחרת, בתנאי שעברו 12 שעות משעת השאיבה. טוב, יכול לשאוב בפעם אחת לכמה ימים, שולחן ערוך מפורש. היות והשאיבה צריכה להיות לשם מצאת מצווה, יאמר בזמן השאיבה לשם מצאת מצווה. וכך מובא בראשונים, ככה פוסק במפורש המשנה ברורה. הרב לוי יצחק מגרדיצ'ב, סיפור מאוד מפורסם, ידוע שהלך לשאוף פעמיים שלנו, שהוא חזר, סחב את הקדים, זה כבד, הוא כבר לא היה צעיר. אז אמרו לו, בוא תשלם כמה פרוטות לגוי, שהגוי יסחב לך את זה. אז הוא אומר, אני לא, גם לתת לו את המצווה וגם לשלם לו על זה? איפה ההיגיון? הלאה. בכל אופן אפשר לי, גם בשאיבה צריך, כך אותו המשנה בו המפורש, להגיד לשם מצאת מצווה. בזמן השאיבה יש לסנן את המים בבגד לבן ונקי, כדי לוודא כי המים נקיים לחלוטין בכל פירוש של לכלוך וחמץ. כדי להקל על המלאכה ניתן לסנן את המים קודם השימוש בהם על ידי נתינת בגד וכדומה על פי הכלים ממנו מוצאים את המים למדידה. כותב המשנה ברורה, לכתחילה ראוי לסנן את המים, לוודא שעד לוקחים מכל מיני נהרות, אתה לא יודע בדיוק מה מסתובב שם בתוך הנהר, איזה דייג במעלה הנהר נתן שם בדיוק לדגים לאכול והחמץ עובר ישר אליך. מעיקר הדין, מי שלא סינן, ודאי זה מי ברז שהם מסוננים ועומדים כבר במקורות סיננו אותם פעמים רבות, ודאי שזה לא מעכב, אבל לכתחילה יש לסנן את המים.
למה בגד צריך להיות לבן?
לראות אם יש לכלוכים. ככה כותב המשנה ברורה, הנה חינמי שאדם רואה שיש לכלוכים, מצטבר בין לכלוכים, אז יכול לדעת שיכול להיות שיש לו פה בעיה במים.
הרב, לפי היסוד שאמרנו שבמקורות זה
מעיקר הדין, מי שלוקח ממקורות לא חייב לסנן.
למה רק מעיקר הדין? אם אמרנו עד עכשיו זה מכתחילה,
כי המשנה ברורה כותב שכן לסנן, אז לכתחילה יש מקום לסנן. נכון, ואף על פי כן, נכון, לא, מעיקר הדין לא חייבים, אני מסכים, אבל אף על פי כן להיות וכתוב ונהגו, יש בזה עניין, אבל באמת לא חובה. אם לוקחים ממעיין, אז ודאי שיש הרבה יותר היגיון. אנחנו לקחנו פה מהמעיין החדש שאסור מאחורי המטווחים, מי שלא היה, ממליץ, בבין הזמנים, ממליץ ללכת, באמת מקום נהדר. וכשהגעתי שם בקיץ, אני רואה שם איזה ילד חמוד, קטנצ'יק, נחמד, יושב לו שם ככה במים, על הברכיים של אח שלו, ואוכל לחמניה. אני כבר מדמיין את עוד חצי שנה אנחנו צריכים להגיע לפסח, שזה אנחנו מסננים את המים. נאסוף את הפירוש של הלחמניה, נחזיר לילד. טוב, מה שכן גם כמובן צריך, ואולי פה אני אעיר הערה, צריך את המים שלנו לשים בכלי נקי. בכלי נקי, זה אולי קשור גם לברז מקודם. הנה, אספר לכם משהו שהיה לי במאפייה לפני הרבה שנים. אנחנו מביאים מברז. מי שרוצה להביא ממעיין, בבקשה, יכול ללכת להביא ממעיינות, אין לנו שום בעיה עם זה, אבל זה מוטל עליו, אנחנו מביאים מברז. והנה הייתה לי חבורה, אמרה, אנחנו רוצים להחמיר ומביאים ממעיין. טוב, מתקשר אליי יהודי, הוא אומר לי, שמע, אני עכשיו נוסעתי למעיין, בזמנו היה מעיין במוצא, אני חושב שהוא קצת התייבש בשנים האחרונות, היה מעיין במוצא, אני נוסע עכשיו למעיין, אבל אין לי שום כלי, לא לקחתי שום כלי לשאוב, מה אני עושה? תמצא כלי, תקנה ג'ריקן, ותביא, לי פתרון לתת לך עכשיו. טוב, חוזר למוחרת, הוא מגיע, כולו שמח, הוא, הם יש להם מי מעיין. מה הוא עשה? הלך לפח מחזור הקרוב, של הבקבוקים, לקח איזה 10 בקבוקים משם, לא דן כרגע אם מותר או אסור בדיני ממונות, נשאיר את זה בצד, לקח משם איזה 10 בקבוקים, שטף אותם קצת ומילא המים. ואני הקטן אומר, אתה כל כך מקפיד על אלפית, חומר שהכניסו במים של מקורות, וכל השריות של הקולה שיש פה בבקבוקים, ושאותו אחד שאכל פלאפל ובאמצע שתיים הבקבוק את הקולה וכל הפירורים שם בפנים, זה בסדר, זה העיקר שלא נשתמש במי ברז, אני הקטן קצת מפקפק בזה. בכל אופן צריך שיהיה כמובן כלים נקיים וכו'. לאחר השאיבה יניח את המים בחדר קריר ובמקום שהשמש לא תזרח עליהם כדי שלא יתחממו. אם צריך להוביל את המים במהלך היום, יובילי מחוסים מכל צדדיהם כדי שלא תפגע בהם השמש. הרוצה לאפות ביום ראשון, צריך לשאוב מים ביום חמישי. אם שכח, יכול לשאוב בדיעבד גם ביום שישי, לפני שמקבל עליו שבת. אם אין לו מים שלנו...
סמוך לשקיעה.
סמוך לשקיעה, אבל לפני שמקבל שבת. לא אחרי שהוא מקבל שבת, בגלל הבעיה הפשוטה שיש מהכנה לשבת לאכול. ב' יש בעיה של מוקצה, כי אתה מטלטל מים שאתה מקצה אותה מדעתך, וג' שהבעיה היא זה בקן, שאומרים את המילה בברז היום בבית, אין כל כך בעיה, אבל פעם בפוסקים הבעיה העיקרית הייתה טלטול, גם הוצאה מרשות לרשות מהבאר החוצה, וגם אחרי זה טלטול ברשות הרבים, וגם הכנסה אחרי זה הביתה. כל זה ביחד בשביל מים, זה בעייתי. לגבי נוכרי, יש בזה דיון רחב, פחות רלוונטי. אם אין לו מים שלנו, לא יופה, שהרי בימינו מצויים מצות רבות לצאת במידי חובה. אולם אם עפה בטעות במים שלא לנו, המצות מותרות, אך לליל הסדר ייקח מצות אחרות, ככה מתבר באחרונים. שאלה טובה, יש תז ארוך על זה, אין שם, לא, אני מדיף להמשיך. טוב, לגבי לשים מים במקרר, נכתב במפורש בפוסקים, שאסור. מים צריכים ללון באוויר, באוויר החדר וכו'. למה לא במקום קר מדי? זאת שאלה טובה. אז כותב החזון איש, כמדומני שהחזון איש מבאר את זה וכותב, שמטבע החומר, הרי כל חומר מחפש להגיע לטמפרטורות החדר. הרי למה הקרח נמס כשהוא נמצא בחוץ? הוא לאט לאט מתחמם לטמפרטורת החדר, ולאט לאט ואז ממילא הוא נמס. וכן הלאה, כל חומר מגיע בסוף לטמפרטורת החדר ומגיב בהתאם. כשיש, כדי להגיע לטמפרטורת החדר, אז החומר יוצר בתוכו איזושהי ריאקציה של או התחממות או התקררות. כשמים הם קרים מאוד, איזה פעולה הם עושים בשביל להגיע לטמפרטורת החדר? יש לי פעולת התחממות. הפעולת התחממות הזאת עלולה להחמיץ. למרות שהמים גם קרים. למרות שהמים קרים.
תמיד גם אחרי שהם לנים בלילה, אז גם אחר כך הם התחממו בשביל להגעת את הדור החדר.
כן, אבל זה חזר קיים עלינו לחכמים, שזה הטמפרטורה. לכן נפסק גם בהלכה שאפילו אם הנערות הם קרים מאפשרת השלגים, מי שיצא לו ילך בעוד 3 ימים בין הזמנים, ילך לגולן ויכנס לבניאס, המים קרירים משהו, קרירים משהו. שנה שעברה תיאנו בזמן הזה, לא היו משהו, היו קרים. היו קרים מאוד, רק נזכר בזה, נתחיל לראות. באמת קר מאוד. המים האלה צריכים ללון כל הלילה. למה? בגלל הסברה שאמרנו. הם בתהליך של התחממות מאוד משמעותי. ולכן כמה לחכמים, טמפרטורת החדר, טמפרטורה גבוהה, וכתוב בפוסקים לא לשים את זה במרתף שהוא קר מדי, לא לשים במרתף שהוא חם מדי וכו', טמפרטורה נורמלית של החדר.
למה שאני לא אמדוד מה הטמפרטורה של המים שלנו כשרים? אחרי זה אני אייצב לעצמי את הטמפרטורה הזאת, איך שאני רוצה.
איך תעשה, איך תייצב? תחמם את המים, תקרר את המים, יצרת איזשהו תהליך של המים, אבל שוב, בככה גם אלה החכמים שצריך לעשות, אתה שואל אותי, האם אמצעים, כן, מין לא פלוג, וגם פתחתי ואמרתי שיש, אני חושב גם דברים נוספים על פי הסוד בתחום הזה, וחום הזה, כן, לא פלוג, חכמים אמרו, הגדירו לנו איך צריך לעשות. אתה שואל אותי אם חכמים היו נמצאים היום, והיו ממציאים מכשיר שמביא את המים בדיוק לטמפרטורה הנכונה על הזה, אם הם היו מקבלים את זה או לא, אני לא יודע, יכול להיות שכן. ודאי, 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 יש מחלים גדולים, וזה פשוט פותחים את הברז, ממלאים את הכל.
ואיך זה לא מתחמם
מהמכונות שמצלם? זה לא באותו מקום בכלל, בדרך כלל זה על הגג, עושים את זה על הגג או משהו, קומה שנייה, כל מאפייה עם השיטה שלה לעשות את זה. אבל כן, ודאי, אם רואה שהולכים לגלות לו המים שלנו, יכול לערב מים רגילים, כך שהמים שלנו יהיו רוב ויבטלו את המים שנוספו. עונה מחלוקת אחרונים, כמה, אפשר לבטל מים, אפשר לחתחילה אפילו לבטל מים, אם רואה בשעת הדחק, שרואה שנגמר לו, מחלוקת אחרונים, האם זה רוב של 51% או רוב של שתי שליש כנגד שליש.
ומים בטמפרטורה נורמלית.
מים רגילים, מהברז, אתה יכול להרבב, אם אתה רואה שהיא ייגמר וזה שעת הדחק. בוודאי, אם זה חם זה לא,
בכוונה. תגיד
לי זה כמה דוחים. זאת אומרת, כשהברז פתוח, אני אומר, זה פעם ראשונה התבטלה, זו השנייה גם כדי... לא, חוזר ונאור.
צורך
העניין. שמואל,
כדאי אולי להגיע
לדיון המעשיים,
כי מאוד...
בסדר, בבקשה. טוב, נגיד, נעבור אותה לדברים האלה טיפה יותר מהר. קבל. זמן האפייה, הזמן הראוי ביותר לאפיית מצות מצווה אינו בערב פסח אחר חצות, שכן זהו זמן הקרבת קורבן פסח. אולם בדיעבד אפשר לאפות אפילו זמן רב קודם לפסח, ובתנאי שנאפה לשם מצת מצווה. ויש שנוהגים שלא לאפות בערב פסח, משום שזהו זמן אסור בחמץ, אבל כן ההקפדה הנדרשת בזמן האפייה הינה רבה ביותר. לשון השולחן ערוך, זמן אפיית מצות בערב פסח אחר חצות, נקודה. זה הזמן. תדקדק קצת יותר בלשון. זה הזמן. ואפשר להקל בזה. אז אמנם המשנה ברורה מתפתל ולהסביר למה בפועל רוב העולם לא אופה בערב פסח, ועוד אחרונים דנים למה לא אופים בערב פסח בפועל. במציאות אין בדרך כלל את האפשרות לאפות בערב פסח. ויש אפילו מקפידים לא לחובר. על מרן הרב מסופר, שמצות שערב פסח הוא לא רצה כל כך, כי זה כבר זמן אסור בחמץ, יש אולי חששות, יש איזו שיטה בראשונים שאפילו כבר לא מתבטל, שיטת הר"ן וכולי, לכן, אבל מעיקר הדין, זה זמן האפייה, מחלוקת ראשונים, האם את מצות שער הפסח אפשר לפות לפני זה, או לא. זה גם אפילו יש דעה בראשונים, שאפילו את מצות של שער הפסח חייבים לפות בערב פסח, מי שרוצה יעיין, בסימן תפנון ח' באורך וברוחב. זה בג' עוד שנייה, אני אגיד את זה. ב' האופים בערב פסח יראו לפני תחילת אפייה לשון זו, כל פירורים שיפלו בשעת לישה ועריכה וכן בצק הנדבק בכלים, אנחנו מבטלים אותם. זה כלומר לבטל את זה עוד לפני העשייה, וזאת פני שבזמן זה כבר אסור שיהיה חמץ, וכשאומר משפט זה יוצא שביטל את הבצק קודם שיחמיץ, ואף על פי כן יש לבאר כל פירור של חמץ שנופל במהלך העבודה, לכן הטוב ביותר הוא להניח הדליים שבתוכם יניח חומר חריף כגון אקונומיקה, וכל פירור שנופל יזרוק לתוך כלים אלו. כשאנחנו עופים בערב פסח, יש הרבה לחץ באוויר, משתדלים כל פעם עוד קצת ככה ללחוץ, עוד קצת את הלחץ לפני תחילת העבודה, זה גם חלק מהעניין, ואנחנו שמים פחים עם אקונומיקה, כל פירור שנופל בפינרים וכולי, כל פירור שאין מה לעשות איתו, ישר לתוך האקונומיקה, לבאר את זה עוד לפני שזה מחמיץ, ולשאלתך, ביום טוב וכל המועד מומלץ לא לאפות מצות. לפני החששות הרבים שעלולים להיות בפירורים שנופלים, בשריות בצק ושאר חששות, בפסח חמץ במשהו. לא מתבטל. ולכן הוא כתוב במפורש, לא לאפות מצות בחג עצמו, ביום טוב וכל המועד, במידת האפשר. זה אגב המקור לזה שהאשכנזים אוכלים מצות קשות, כדי לא להגיע למצב שצריך לאפות מצות גם בחג, אופים את המצות מראש, ואז הן לא מתייבשות, אפשר לאכול אותן כל החג. זה בעיה קשה מאוד. מאוד מומלץ לא לאפות מצות במהלך החג עצמו. הדבר שתמיד ממש עושה לי איסורים, אפילו פניתי כמה פעמים, כשאתה רואה כל מיני פרסומים להפנינג בפארק, אני יודע מה, פארק הקופים והטוקים, אפיית מצות במקום. כל מיני דברים כאלה, זה בכלל... טוב, מקום האפייה. היות וחום ממהר את חימות הבצק, יש ללוש את הבצק על כל השלבים השונים במקום קריר שאינו חם. לא מספיק רק שלא יהיה שמש, צריך שם להרגיש המקום זה, ואם צריך, מבררים את המקום. פעם אחת אפינו במקום קודם שהיינו עופים שם, היה, וזה היה מין קרוון כזה, מעץ, המקום עוד התחמם. אז הלכתי, פתחתי את כל החלונות. אז כולם צעקו, ייכנס שמש. רבותיי, שמש נועד בשביל שלא יהיה חם. לא בשביל, זה לא דין לא לאפות אחת השמש. הרבה יותר חם היה שם עם חלונות סגורים, מאשר חלונות פתוחים. כולם ככה, זה בדיוק רב זמן נכנס. אז שאלו אותו, מה הרב? הוא אומר, איזה חום פה, תפתחו את כל החלונות. אז היה בסדר. אין אנוש ביום תחת כיפת השמיים, ולא ליד חלונות שקרני השמש עלולים לחדור דרכם. לכן האופים במשך היום יש להם לחסות את כל החלונות שבחדר העריכה. כן, לא לאפות בשמש, מקום, אם אופים בלילה אפשר גם בחוץ, אבל במשך היום אי אפשר בחוץ, אלא רק במקום, ושהחלונות יהיו מחוסים. תנור האפייה פולט חום רב, על כן שיתרחק ממנו עד למקום שחומו אינו מורגש בו כלל, ואם התנור גדול מאוד, לא יניחו את התנור בחדר בולשים ואורחים את הבצק, אלא יניחו בחדר אחר.
זה חובה, אבל אי אפשר
להקדם בזה. אם, עכשיו פה כתוב במפוסקים כל דבר לפי החוכמה ולפי השכל. מה הגדרה? כמה מרחק מהתנור? מה זה תלוי? תלוי ממה עשוי החדר, תלוי מה הטמפרטורה בחוץ, תלוי מה הגודל של התנור, תלוי כמה זמן הוא דולק וכן הלאה, כן? אז אם אתה מרגיש שחם, בעיה. אם מרגישים שחם במקום, אז זה בעיה. טוב, הניקיון. הניקיון בסוף זה החלק הכי חשוב. הניקיון זה ההבדל בין מצות מהודרות למצות לא מהודרות. הייתי אומר, כמעט הדבר העיקרי, הוא היה הדבר העיקרי. לא רוצה להגיד היחיד, אבל העיקרי ודאי, זה רמת הניקיון. ככל שנקי יותר, אז המצות יותר מהודרות. ואני לא נכנס פה בכללית כל כך לדון פה לגבי מצות יד, מצות מכונה וכו', אבל ודאי שהבעיה הכי קשה שמצות מכונה מתמודדות איתם, הרבה יותר מאשר מצות יד, זה הנושא של הניקיון. מי שפעם היה במפעל למצות מכונה, ואני ממליץ מאוד ללכת לראות ולהכיר ולדעת, יש לך מכונות ענק, מיקסרים ענקיים, יש לך מחוררים אדירים, גדולים, לנקות את זה, זה מסובך וקשה. בסוף, אבל בסוף צריך לוודא שהכל נקי, וודא כשאנחנו עופים מצות יד, שלא חס ושלום ייווצר מצב שבו החומרה שלנו יצאנו בהפסדנו שחיפפנו בניקיון. הרעיון פה, צריך לזה כלים פשוטים, אין פה תורה גדולה מדי. לבדוק שנקי, לנקות היטב, ולוודא שנקי. אם עושים את זה בני תורה, אז הרווחנו מה טוב ומה נעים. ברוב המאפיות לא עובדים בני תורה מובהקים, או כולם בני תורה מובהקים שכולי, גם עופים הרבה זמן, אז אם במשך הזמן לאט לאט קצת ככה, קצת פחות מקפידים, אנחנו יש משגיחים, וסך הכל ברוך השם, המצב היום במאפיות, המצב הוא טוב. סך הכל, ודאי בהכשרים הטובים, המצב הוא טוב. אבל הניקיון זה החלק הזה. אני תמיד אומר שמי שמנקה, ודאי מקיים מצוות ושמרתם את המצות. אם אמרנו בתחילת השיעור שמי שאופה, שמחלוקת ראשונים, הוא מקיים מצוות דאורייתא, ששמרתם את המצות או לא, בזמן שמנקים, ודאי מקיימים. בכל הרבס, אתם יכולים לראות בכל התמונות, תפתחו את כל העיתונים החרדים, לקראת פסח, אתם רואים את הרבס עם הגבת פה על הזה, זה לא בגלל המקווה לפני הטבילה. זה לא מצטלמים אז. זה בשביל הניקיון. נכון שיש חלק מהרבס שזה מה שנותנים להם לעשות, כדי ש... אבל רוב הרבס עושים את זה בשביל הניקיון, זה החלק הכי חשוב בסוף, ובודקים בעצמם שבאמת נקי. הניקיון אינו השלב החשוב ביותר שישנו באפייה, שכן עלולים להישאר פירורים מסך עד השנייה, בזמן שמנקה יכוון לקיים מצוות עשה של ושמרתם את המצות. הניקיון צריך להיות יסודי עד שלא יישאר אף פירור, וינגב היטב את כל הכלים, ככה כותב הרמ"א, דרכי משה מביא, שצריך לנגב היטב, כי אולי במים שנשארו מהניקיון, אולי יש שם קצת פירורים, לכן להקפיד לנגב היטב את הכלים. אם זה מגבת שכבר היא מלאה, אז באמת צריך להחליף מגבת. מה צריך להחליף מגבת?
יש מגבות שהן כבר שבועיים שם.
לא, מה פתאום. כל יום מחפשים את כל המגבות. כל יום יש מכונת כביסה, כל המגבות. אז צריך להפיח. אם אתה רואה שהמגבת היא מלוכלכת וכו'. אז אומנם, יש את זה, האם עדיף מגבות נייר או מגבות, זה מחלוקת. הפירום של המגבת הם לא חמץ. אם יש עליה פירום, אז זה בעייתי. נכון, אז צריך להחליף. באמת, אם יש מגבות לפעמים שמורידים הרבה סיבים, צריך להוציא אותם מה... זה אל תדאג, המקווה פה והבית מדרש, מספקים לנו מספיק מגבות, לא צריך בקמצנות, ברוך השם. כל מה ששכחו אצלנו במאפייה עד היום, ובמקווה, ובמתלים בישיבה, זה בסדר. מה? עכשיו, לגבי מגבות נייר, מגבות נייר, א', זה מאוד יקר. זה באמת יקר, וזה משמעותי מאוד, אבל מעבר לעזוב את המחיר, הם משאירים הרבה יותר סיבים. שהמגבות נייר, יש נושא שלם, תורה שלמה, נושא של עמילן בנייר. במגבות נייר זו בעיה קשה מאוד. צריך למצוא נייר ללא עמילן. נייר ללא עמילן משאיר הרבה פירורים, בדרך כלל. כי הוא יותר קשה. אז בקיצור, זה מורכב.
גם בפתח יש את הבעיה.
במגבות נייר? יש, בטח, כן. תלוי במה משתמשים בזה. לנגב את הידיים לא נורא כל כך, אם בפסח, זה לא, אתה לא מכניס את זה לאוכל, אבל כשאתה מגב את הכלים בזה, זה קצת יכול להיות בעיה. שלא לדבר על מגבות נייר, וזה גם המוסגר, שבנייר צריך הכשר לפסח. אני אומר את זה במפורש.
איזה נייר?
במפיות נייר, מפיות ומגבות מטבח כאלה, האלה שתולשים, הנייר סופג. צריך הכשר לפסח. אני יכול להגיד, להעיד במפורש, אני ראיתי מגבות נייר, עשיתי בדיקות לזה, שיש בהם עמילן. אמנם לא תמיד זה אומר שזה עמילן חמץ, עמילן גם יכול להיות מתפוחי אדמה, אבל עמילן יש בהם. צריך כשר לפסח.
חד פעמים
גם
יש להם?
מה? בכלים חד פעמים? מפלסטיק לא, מנייר בהחלט יכול להיות. מה זה יכול להיות? אם אין לזה הכשר, זה רוב הסיכוי שיש. היום כבר פחות עושים את זה. לפני שנים היה צלחות כאלה, עגולות, מקרטון כזה. אז זה הייתה בעיה. בכוסות, לשתייה חמה, בהחלט יכולה להיות בעיה. בהחלט יכולה להיות בעיה.
כוסות קרטון?
כוסות קרטון יכולה להיות בעיה. צריך הכשר לפסח, מפורש. זו דעתי. מי שירצה פעם, אני אסביר איך אפשר לבדוק את זה בצורה מאוד פשוטה. יש דרך איך לבדוק את זה, כל אחד יכול לבדוק, לא בעיה. הלאה. את הידיים יש לשפשף היטב מכל הכיוונים עד שידע בוודאות עד שידע בוודאות שלא נשאר אף פירור דבוק בידיו. אני תמיד ממליץ להשתמש במברשות כאלה ולהקפיד לנקות את כל היד, את כף היד, את גב היד, בין האצבעות, כל האזור של הציפורניים, לנקות טוב טוב, לא לרחם, לנקות היטב. בסעיף ד' אולי הכי חשוב פה בחוברת הזאת, הכלל החשוב ביותר בניקיון הוא, לאחר שמנקים כלי כלשהו או את הידיים, יש לבדוק היטב כי אכן הניקיון היה מספיק. אין דין בלנקות, יש דין שלא יהיה חמץ. ובלי סוף פעמים קרה, אפילו לי, שאתה שוטף ידיים, משפשף, עושה, מנגב, ומתחיל ללוש עוד בצק, אתה מסתכל. פה דבוק משהו, פה דבוק, לפי משהו קטן פה, משהו קטן שם. אתה מנקה את הגלגלת, אתה מגלה שיש פה עוד איזשהו פירור דבוק, במערוך יש, בשולחן. לבדוק, הכי חשוב, יותר חשוב מהניקיון זה לבדוק. תיאורטית, תיאורטית, אם המערוך היה נקי לגמרי, לא צריך לשטוף אותו, הוא נקי, מה, למה לשטוף אותו? אז אנחנו שוטפים תמיד, אבל יותר חשוב לוודא שבאמת אין כלום, לא להסתפק רק בעצם העובדה שניקיתי ובזה נגמר העניין. יש לנקות היטב היטב כל כלי שמשתמשים בו בכל חי דקות. ישתמשו רק בכלים שנדע לנקותם היטב. על כן יש להקפיד להשתמש בכלים ללא חריצים מפני שלא ניתן לנקותם היטב. באמת משתדלים מאוד שבוע שעבר שלחתי את כל המערוכים לליטוש. השקענו בזה הרבה כסף, לליטוש מחדש, כי החבר'ה לצערי לוקחים את המערוך ולפעמים מתוך שמחה, אז קצת דופקים ככה. פה נהיה חריצים, חריצים האלה יכול שנכנס קצת בצק, המערוך מתגלגל על הרצפה, יכול להיות שקיבל מכה, וכו', אתה מסתכל על המערוך, מלא חריצים, אז אמרתי שאני לא רוצה להפות בהם ככה, שלחנו אותם את כולם להחלקה מחדש, צריך להשתדל, כל מי שאופה, להשתמש בכלים ללא חריצים, למשל קערות פלסטיק, כשרוצים ללוש, קצת בעייתי, לא שאסור, מותר, אפשר, אבל צריך להיזהר שבאמת יהיו חלקות, פלסטיק מקבל חריצים בקלות, סתם כדוגמה. כל העוסקים בבצק יקצצו ציפורני ידיהם היטב לפני תחילת העבודה, מפני שהניקיון תחת הציפורניים קשה באופן מיוחד. דברים פשוטים, כשהלכתי לאפות לפני, יחסתי לזה מאפייה, לפני כמה שבועות, לאיזשהו עניין, אז ככה בשביל לחוות את המצווה, ולהיות שותף, אמרתי לי לעשות פינר אחד. אז בא למפיע, אמר, אין שום בעיה, תעשה בשמחה, רק תגיד למשגיח שאתה עושה. אז המשגיח שאל אותי רק שתי שאלות. אחד, קצץ הציפורניים, שתיים, אתה שומר שבת. אז ציפורניים קצצתי. טוב, שבת, אני יודע מי יכול להעיד על עצמו שהוא שומר שבת לגמרי, אני יודע, משתדלים. טוב, המשתמשים בפינרים, כפי שאנחנו עושים, לעיבוד, ראוי שישימו שקית ניילון על ציר רמות והחליפו כל כך רגעים, ועוד קשה מאוד לנקות את הציר, אנחנו ככה, אנחנו עושים, אני ממליץ ככה לעשות. אפשר לראות בתמונה למי ש... את הרדלרים המחוררים יש להקפיד באופן מיוחד לנקות היטב. ניתן לנקותם בעזרת מברשת פלדה וחוזקה ולוודא כי לא נשארו פורים כלל, או ללבנם באש, כך שכל פירוש שנשאר נשרף. אולם אז יש צורך להמתין זמן הרב עד שיתקר לחלוטין, כדי שלא יחמם את הבצק. היום מי שינסה ללבן רדלר, זה תהיה בעיה קשה, היות והיום את הרדלרים עושים בדרך כלל מפלסטיק. וללבן רדלר מפלסטיק, לא בטוח שזה, חמץ לא יהיה שם. גם רדלר לא, אבל חמץ לא יהיה. עד לפני כמה שנים היו מייצרים רדלרים מברזל, והיה קל או ללבן את זה, גם לנקות את זה קצת יותר קל. היום אין רדלרים מברזל. זה דבר שכמעט ולא קיים. אני מחפש, השקעתי אין סוף מאמץ לחפש רדלרים מברזל. לא קיים. למעט גדולים מאוד של תעשייה, של מאפיות של ממש, שזה כבר תורה גם עולה הון עתק, וגם צריך לדעת לעבוד עם זה, כך שזה לא מיועד וכולי. זה מסוג החומרות שיש בהם מורכבות מסוימת. היום נכנס הנושא של רדלר חד פעמי. זה דבר נחמד, אבל יקר ברמות שסתם אנשים לא יכולים לעמוד בזה. וזה, ובדרך כלל רוב האנשים, אנשים עדיין ממשיכים לנקות את הרדלרים. הלאה, כיוון שקשה לחורר לגבי מתכת ולנקותה, נגעו רבים לחורר את המצות לגבי נייר ולחליפו כל חי רגעים. אם נפל כלי על הרצפה, ישטוף אותו לפני המשך העבודה איתו. טוב, אין לשין לישה עיבוד ועריכה, אין לשין שיעור גדול משיעור החיה והפרשת חלה, וזאת מחשש שמה בעיסה גדולה משיעור חלה, הלש עלול שלא ללוש חלק ממנה, כך שנמצא שיש בצק השואל ללא עסק ועלול להחמיץ. כך נפסק בשולחן ערוך, כך פסקים הראשונים, שלא עושים בצק גדול מדי, מחשש שמה בזמן שאני לש בצק מאוד גדול, אם אני אקח בצק גדול לשולחן הזה, אני לא יכול ללוש בכל הבצק ביחד, ואז יש לי פה חלקים של הבצק שהם לא בעסק ועלולים להחמיץ. לכן עושים עד גודל של שיעור חלה. שיעור חלה, כמה זה שיעור חלה? זה מחלוקת הפוסקים ידועה מפורסמת. בפועל במאפיות נהגו לעשות עד קילו 200, קילו 300. כל אחד לפי השיטה, אנחנו אצלנו עד קילו 200 עושים. גם זה טכנית, אנחנו כמעט לא עושים, עושים את זה חליסות של קילו, אבל עד קילו 200 יש בהחלט, בהחלט אין בעיה, שום בעיה לעשות. שלגבי הפרשת חלה נדבר בסוף, בלי ידע. למעשה הפרשת חלה נהגו לעשות בדרך כלל במאפיות, מהמצות בסוף. אמנם לכתחילה כתוב בפוסקים, כך כותב הטור, גם בהלכות אפיית מצות וגם בהלכות חלה, שלכתחילה צריך להפריש מהבצק, שנאמר ראשית אריסותיכם. כלומר, לכתחילה צריך דווקא מהבצק. אבל אף על פי כן, במצות, היות והשיר הוא מצומצם, ויש חשש שמה יש בצק, שמה יש בצק שהוא לא חייב בהפרשת חלה ואתה תפריש ממנו, ויש בה חלה ותלה, ועוד בעיות בסגנון הזה, ולכן נהגו להפריש רק מהמצות בסוף. אם כי במצות נכונה, ששם עושים בצקים הרבה יותר גדולים משיעור הפרשת חלה, הפוסקים נקלו בזה, כי כל הבעיה הרי שאתה לא עושים בצק גדול, זה בגלל שאי אפשר ללוש בצק יותר גדול מהפרשת חלה. אבל תיאורטית, אם אני אביא עכשיו פה בשולחן, נניח חמש פעמים איסות חייבות בשיעור חלה, ואני אביא גם חמישה אנשים שילושו, זה כתוב שמותר. אז המיקסר, לכאורה, לא גרה מזה, והמיקסרים זה מיקסרים ענקיים, שהם נשים, לא שיעור הפרשת חלה, הם... נשים בכמויות, בכמויות גדולות, המקסרים באמת ענקיים של נשים בכמויות עצומות. שם באמת המשגיח יכול להפריש חלה ומפריש, ומפריש מהבצק עצמו. בזה כבר יש הבדל קצת בין ההשגחות לבין סוגי המאפיות. יש מקומות, הייתי במאפייה אחת, שבו המשגיח כל שתי דקות לוקח חתיכה. למה כל שתי דקות? כי הוא לא יודע מתי נכנס בצק חדש. כל הזמן, המיקסר כל הזמן נשפח. הוא לא יודע מתי נשפח בדיוק מפה, מתי נשפח מפה. אז הוא כל שתי דקות לוקח, בתקווה שהכל. אנחנו אומר, שמע, אני סומך על זה שכל המכונה, הכל פה בעצם זה... הכל מצורף פה בתוך המכונה וכדומה. אבל במקומות יותר מעודרים, אני יודע, היה מאפייה, קצת אני יודע מה יצא איתה, נשרפה שנה שעברה, אבל הייתי באיזושהי מאפייה, ושם מאוד הקפירו בשייריס, כל בצק מהמיקסר. לפני שנשפח למכונה, לרידוד, לוקחים הפרשת חלה וכולי. מה? נדבר על זה בסוף, במצות. במצות יד כולם עושים מהמצות, אף אחד לא עושה מהבצק.
כל לילה. כל לילה שלמה.
במצות מכונה?
במצות מכונה. רק נגלה,
שימו נגלה. בדרך כלל במצות מכונה לוקחים אותו מהבצק ולא מהמצות בסוף. ככה על פי רוב, אני חושב שככה עושים.
מה
צריך להפריש
אם זה בכל מקרה אתה עושה פחות משהו חלה?
במצות מכונה אתה עושה הרבה יותר משיעור חלב. במצות יד. מה זאת אומרת? אני יופה לעצמי, יש לי הרבה מצות עכשיו. זה חייב בחלב.
אבל עכשיו
אתה לא חייב
לצרף אותם בסוף. עכשיו בעיסה עצמה.
אתה שואל אם אני חייב לצרף בסוף? א', בסדר, נניח שאני לא חייב, אבל זה מצטרף לי. אני שם את זה ביחד, אני רוצה לעלות את זה על השולחן. יש לי ליל הסדר 20-30 איש. אני מעלה 2 קילו מצות על השולחן. לא יקנס עכשיו לדיון אם השולחן מצרף, לא מצרף, אבל אם השולחן מצרף, אז הכל מתחייב לי בחלב באמצע החג. אחרי יש עניין לצרף ולפתור את הכל. אבל אולי בנדרל, למעשה, נדבר בסוף, אם נספיק, נדבר על הפרשת חלב, נסביר לכם מה אנחנו עושים פה במאפייה אצלנו. ג', קודם מאפייה יאמרו כל העוסקים בתפקידים השונים, כל מה שיעשה היום בעסק המצות, הרי אני עושה לשם מצת מצווה, אני לא אכנס עכשיו על הדקדוק בנוסח בדיוק וכולי, אבל זה הנוסח הלכאורה הכי ראוי והכי נכון להגיד. אין לתת לקטן ללוש ולערוך את הבצק, הואיל והמצות צריכות לעשות לשמן, אם זה מצות של ליל הסדר. ובכלל זה שפיכת המים לקמח וכל שלבי האפייה השונים ונחלקו האחרונים, האם יכול לעשות את החורים במצות? זה תמיד מתח שיש לנו פה במאפייה. מצד אחד אנחנו רוצים שהילדים יהיו מעורבים, ולא דובר על ילדים בני 5. רוצים שהילדים יהיו מעורבים, רוצים שהם יהיו שותפים. מצד שני, האם רוצים להחמיר, שהכל יהיה הכי טוב. יש פה איזשהו תמיד קונפליקט כזה שעסקנו בו במהלך השנים עם הרבה רבני קהילות ורבני יישובים שהיו פה. מעניין תמיד לראות כל אחד איך הוא מכריע, את המשקל שהוא נותן לכל דבר וכולי. ברמת העיקרון, כל מה שקשור לעצם עשיית המצות, אי אפשר לתת לקטן לעשות, אם רוצים שיהיה מצות שעשויות לשמן, אי אפשר לתת לקטן לעשות אותן. אבל פעולות צדדיות, ובכלל זה יש אומרים שזה גם למשל חירור המצות. חירור המצות זה לא פעולה בגוף המצה, זה רק סך הכל נועד בשביל שלא יתפח, המצה לא תתנפח, זה הכל. אז זה יש הרבה שהתירו לתת לקטן. פה אני מסתכל, נראה לי שכולם גדולים, לא, זה לא נעריך בזה יותר מדי.
בליל שבת
שאל אותו מישהו מגרעין תל אביב, הוא אמר שאם יש קטן של אש וגדול עומד על גביו וכל הזמן בודק בדיוק שהוא לא עושה שטויות וזה, אז זה בסדר, אפשר לרצות את זה לסדר. טוב, יש מה להרחיב בזה. בסדר, השאלה אם רמזן אמר את זה, אמר את זה למערוך, על אלישה הוא לא היה אומר את זה, אני חושב.
כן, אלישה הוא הדגיש, אמר אלישה, זה צריך להיות מאוד, מאוד מהר ומאוד חזק, צריך שיהיה מישהו גדול, אבל בעריכה, אם יש גדול עומד על
גביו ובודק
בדיוק
שהוא עושה
אותו
בסדר,
זה נכון. טוב.
מכונה, איך זה?
מצאת
מכונה,
מצד שם מצאת מצאת מצאת. טוב, זו המחלוקת המפורסמת. אגב, אני אגיד מילה על מצאת מכונה. זה נושא מאוד מעניין. אנחנו גדלנו כולנו על כך שבמצאת מכונה יש בעיה של הלשמה. לכן בלי הסד אוכלים מצאת יד. הרבה מקפידים יכולים לעשות דווקא מצות יד. טוב, זו שאלה נרחבת, האם באמת הפעלת המכשיר זה כן נקרא לשמוע או לא. תסתכלי בפוסקים, יש הרבה מאוד שנכתב על זה. אני כן רוצה להדגיש ולומר, מצות מכונה זה מצוין וזה טוב, שזה הכשרים מעודרים וכולי. אני חושב שזאת השאלה הכי קטנה בנושא של מצות מכונה. בפולמוס מצות המכונה יש עוד המון 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 שאלות, שזה נושא הניקיון וחומת הנור וצורת החירור וניפוח המצות. יש המון שאלות שאני משוב, מצות מכונה, ועדי הקשרות המעודרים ביותר נותנים הכשרים לזה. אז כנראה שזה בסדר. אבל השאלות הן הרבה יותר קשות רק מהשאלה של הלשמה. אז שאלת הלשמה זאת שאלה אחת מתוך טווח רחב של שאלות, מי שרוצה בזמנו הוציא, רב שלמה קלוגר, רוצה בזמנו חוברת, אסופת מאמרים של גדולי הדור, שנקרא מודעה לבית ישראל, בגנות מצות המכונה שהתחילו בזמנו, ורב נתן זון הוציא כנגדו חוברת של אסופת מאמרים מגדולי ישראל בשם ביטול מודעה, שבו אסף את כל אלה שהם בעד המצות מכונה, ומאז עד היום העסק הזה לא שקט. עד היום העסק לא שקט. יש הרבה מה להרחיב בנושא הזה, אבל אם תרצה אחרי זה, בזמננו קצר. אין לערב הבצק שום דבר אחר בנוסף לקמח ומים. דבר פשוט, אנחנו לא יודעים מה מוגדר בתוך הדברים שמחממים את הבצק ועלולים להחמיץ, לכן אנחנו לא מוסיפים לא קמח ולא תבלינים ולא מי פירות פשוט ולא שום דבר. לא מוסיפים כלום, שום דבר. הלאה. שפיכת המים לתוך הקמח תעשה בזהירות רבה כדי שלא יעוף מהקמח לכלי המים. זו נקודה מאוד חשובה. ראיתי הרבה פעמים בעיות בתחום הזה. גם אצלנו וגם במאפיות ראיתי את זה הרבה פעמים. מה שקורה, לוקחים את הכלי של המים, שופכים את המים לתוך הקמח, או ששופכים קרוב מדי, או ששופכים מהר, ואז מה שקורה, קמח משפריץ לכלי. או אפילו אבק קמח או קמח. הכלי הזה רטוב, יש פה קמח, מה קורה לזה? זה מחמיץ. אחרי זה באים הנגלה הבא, שופכים עוד פעם מים, עם כל הפירורים, עם כל מה שנשאר, וזו בעיה קשה מאוד. זו בעיה קשה. צריך לשפוך מגובה מתאים, בזהירות, שלא ישפריץ. צד אחד לא לאט, כי אחרת זה יפגם באפשרות ללוש, אבל צד שני, לא בזהירות, לשפוך כמו שצריך, לעשות את זה כמו שצריך. את שפיכת הקמח והמים יעשו שני אנשים שונים, דבר פשוט. כן, זה שיש לו מלא קמח בידיים, עכשיו לוקח את הכלי של המים ועושה, יש לנו פה בעיה. הלש, מותו עיקרון בדיוק, שלא יקרה מצב שיתיז קמח לכלי של המים, אז הלש יתחיל בלישה רק לאחר ששופך המים, סיים את שפיכת המים, ולאחר שהרחיק משם את הכלי, מחשש שיתיז מהבצק על הכלי. אם העיסה יצאה דביקה, אין להוסיף לקמח. אלא יכין עיסה נוספת יבשה ויחבר את שתי העיסות. אולם אם העיסה קשה ורוצה להוסיף למים, אין בכך איסור. כמו שאמרנו, בהתחלה זהירות גדולה מאוד, צריך זהירות מאוד גדולה שלא יישאר קמח בבצק, כי אם יישאר קמח זה לא יפה בתנור, ואז יש לנו בעיה שחס ושלום זה עלול להחמיץ במשקה בחג. עכשיו, קמח לא נדבק לבצק. כמעט ולא נדבק לבצק. קשה מאוד להדביק קמח לבצק. אם יש לי כבר בצק, אבל הוא רטוב, ואני רוצה עכשיו להוסיף קמח, זה לא ידבק כמו שצריך. יש עלול מאוד, סיכוי סביר מאוד שישאר לי קמח שלא נילוש היטב בתוך הבצק. לכן, נפסק בשולחן ערוך, שאם הבצק יצא רטוב מדי ואני רוצה להוסיף קמח, אל תוסיף קמח, תעשה עוד בצק קטן, יבש, ותערבב את שני סוגי הבצק. בצק ובצק נדבק טוב ואין בעיה. אם הבצק יצא לי יבש מדי ואני רוצה להוסיף מים, מותר. מי שעושה מצות קשות, אשכנזיות, בדרך כלל, ברגל, במצב כזה, לפחות אנחנו, אני ככה אומר תמיד, תזרוק את הבצק, תתחיל חדש, תתחיל להוסיף מים וכו', בדרך כלל זה לא יעזור. מצות רכות ספרדיות, זה יותר קל. היות וללש מצוי שנדבק בצק רב לידיים, ישנם רבים מקפידים בימינו שהלש ישתמש בכפפות חד פעמיות, אולם יזהר שידיו לא יתחממו כתוצאה משימוש בכפפות אלו. כפפות חד פעמיות, אני מאוד מקפיד על זה. שהלש ישתמש בכפפות, נדבק המון המון בצק לידיים. נדבק בצק לידיים, אחרי צריך לנקות את זה, לשטוף את זה. זה קשה, ואז בסוף נשאר פה פירור, שם פירור, לכן ישתמש בכפפות. מעבר לזה, לאופים, אני לא משנה להשתמש בכפפות. אלא אם כן יש למישהו פצע, תחבושת, פלסטר, אין ברירה להשתמש. אחרת הידיים מאוד מתחממות בתוך הכפפות, ומחממות את הבצק. עיבוד הבצק צריך שיעשה היטב. לכן, למרות לחץ הזמן, לא כדאי למעט בעיבודו. זה סעיף מאוד 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 חשוב בעיניי. הרבה 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 פעמים, ראיתי בעיות בנושא הזה של בצק לא מעובד. בצק לא מעובד זה בצק שיש בו קמח. זה בצק שהוא לא נאפה כמו שצריך, הוא לפעמים נשאר עוד בצק ממש בפנים, ולוקחים אותו בפסח, הוא מחמיץ, לפעמים זה ממש חמץ. ממש חמץ, או שיש קמח בפנים שלא נילוש כמו שצריך, או שיש ממש חתיכות של בצק בפנים, וזה ממש עלול להיות מכשלה גדולה. לא לחפף בנושא הזה. בכלל, הבצק חייב להיות אחיד ולבן לחלוטין. הייתי פעם במאפייה, ממש יצאתי מזועזע. במלחמת האמת, הייתי במאפייה, לא יודע אם היא עוד קיימת, הייתה מאפייה חדשה כזו, עם הכשר, עם חותמת גדולה ויפה, ויצאתי משם מזועזע, מהרבה דברים, אבל עיקר הדבר, הם גמרו לאבד את הבצק באולי שתי דקות. הכניסו לגלגלות, לאיזושהי גלגלת, טק, 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 פעמיים, עיגולים, עוד גלגלת, אופ, מצא בתנור. מהרגע שהתחילו ללוש את הבצק, עד שמצא בתנור, 3 דקות מקסימום. במצות מכונה זה לוקח יותר זמן. וזה צ'יק צ'אק במהירות. אתה מסתכל על הבצק. הבצק לחלוטין לא מעובד. אתה מסתכל על המצה אחרי זה, אתה רואה את כל המצה, אתה רואה את כל הבצק עדיין במצה. אתה רואה איך המצה עדיין בצק. וראיתי את זה בכל מיני מצבים ובכל מיני דרכים. צריך בזה זהירות מאוד מאוד, ממש זהירות. ראיתי לפעמים מצות רכות, זה שם מצוי יותר. שאתה רואה שהבצק לא מעובד, אתה פותח את זה בפסח, אתה רואה בצק לא מעובד. היה פה סיפור פעם, הרב יעקב יוסף, מישהו פעם הביא לי מצות אחרי פסח. הביא לי מצות רכות מהפריזר, אמר, תגיד לי מה אתה אומר, אני מסתכל בפנים, בוא נה, זה חמץ גמור, חמץ גמור. אז הוא אומר לי, אתה יודע מה, הבאתי את זה באמצע הפסח לרב יעקב יוסף. לא את המצות האלה, גם כן מצות. הביא הרב יעקב יוסף, היה פה בשיעור, הביא לו את המצות, הרב יעקב יוסף אמר, תצא עכשיו, תשרוף את זה מיד. זה חמץ גמור, אותם מילים. זה חמץ גמור. למה? הבצק לא היה מעובד. הבצק לא היה מעובד, ובפנים זה לא נאפה כמו שצריך. ממש, ממש בצק היה שם. הבצק, ואחרי זה ממש חמץ גמור. זה לא נאפה, וזה בעיה קשה. אז גם אצלנו, חבר'ה, מי שיעבוד בפינרים, זה קצת מפתה לפעמים כבר לגמור מהר, לא לחפף בזה. אין להשאיר כלל את הבצק ללא התעסקות, ובמיוחד הדבר חמור לאחר שלב הפינרים. כלומר, לאחר גמר עיבוד הבצק. שהנחתו ללא עסק מחמיצה אותו מיד. לכן, לאחר חלוקת הבצק לאורחים, יש לתת את שאר הבצק לאדם שיעסוק בו, ויחתוך מהבצק רק לפי הצורך של האורחים, וכל עוד עסוקים במצות שלפניהם, ימשיך לעסוק בכל הבצק שבידו. וכן יש להקפיד שלא לתת את המצות המוכנות בפני המחורר, כמו לפני הרדלר, בעוד ישנם לפניו מצות רבות שטרם חורר, מפני שיעמדו שם זמן רב ללא עיסוק בהם. חבר'ה, הנושא הזה לא להשאיר מצות בלי עסק, וזה גם הבדל גדול בין מצות מהודרות למצות שלא מהודרות. אני לא אכנס עכשיו לשיעור כללי שהיה ראוי לתת אותו בנושא עסק המצות, תוך כמה זמן המצות מחמיצות, מה המשמעות של 18 דקות, מה המשמעות של לשון השולחן ערוך שלאחר עיבוד הבצק, אם יניח את המצות אפילו לרגע, הרי מחמיצות מיד לשון השולחן ערוך, ומחלוקת הפוסקים מה הכוונותו מיד וכו'. בפועל לא משאירים מצות בלי עסק. לא משאירים מצות, אני לא נכנס עכשיו לשיטות הראשונים בזה כי כבר מאוחר, אבל לא להשאיר מצות בלי עסק. חבר'ה, תמיד המצות צריכות להיות בעסק. אני תמיד אומר שזה שחותך את המצות יש לו שתי תפקידים. תפקיד אחד זה לחתוך את הבצק ולעשות ממנו עיגולים. תפקיד שני זה להתעסק בכל שאר המצות. לא לחתוך 1,000,000 מצות ולהשאיר את זה עכשיו על השולחן, אלא להתעסק במצות. אני אתן לכם טיפ קטן שאני עושה פה במאפייה. תסתכלו כשאתם אחרי 40 לפעות, תשימו לב שהשולחן של הרדלר הוא שולחן קטן. שולחן קטן, וזה לא סתם שולחן קטן, שולחן הקטן מסיבה הזאת בדיוק. לא רוצה שיצטברו שם הרבה מצות. בשנים הראשונות היינו עושים שולחן גדול, שברחבוס, ואז יש כמויות של מצות, מתרחב הלב לראות, כמה מצות יש לנו פה על השולחן, איזה יופי, זה ממש לא ככה, שולחן קטן, אין מקום למלא מצות. ברגע שיביאו יותר מדי מצות, החבר'ה של הרדלר התחילו לצעוק על החבר'ה, לאט לאט, אי אפשר, אין מקום, בדיוק מה שצריך. לפי, כל אחד יש לו מקום למצה אחת, שתיים לפניו, מחורר אותם ישר לתנור, יש מקום לעוד מצות, לא להשאיר מצות בלי עסק.
זה לא מחמם אותה, בדרך כלל זה שמחלק אותם, הוא רק עושה קצת עם הידיים.
אם הוא רק עושה קצת עם הידיים, אז הוא מחמם, וזה גרוע. צריך לתת לחץ. צריך לתת לחץ. אני מסכים, אני אפילו יש כל מיני תופעות, כן, אני מסכים לך אלה שככה מחממים את הבצק, טוב, טוב, דופקים עליו, מחממים אותו, מחממים אותו, זה לא טוב. עסק, גם אין הכוונה, מעבירים יד ליד. מישהו אמר לי, אמנם שהרב אליהו ככה פעם אמר לו, לא יודע, זה לא נקרא עסק בהלכה.
מה צריך לעשות? מישהו שסיים לרדת מצה, עכשיו אם הוא רדת אותה יותר, רק נהיה יותר...
נכון,
מה צריך לעשות?
להביא אותה לרדת. להביא אותה לרדת ולדאוג שלא יהיה זה. מה? אז שיגמור בסוף קצת יותר לאט. זה קצת יותר לאט, ואפשר גם לצעוק קצת על החבר'ה של הרדלרים, שתחילו לעבוד. אם צריך לצעוק על זה של התנור, צריך צועקים עליו, זה חלק מהאווירה. כשאני לא צועק, צועקים עליי, למה אני לא צועק? אתה חסר לנו משהו באווירה. בסדר. טוב. זמן האפייה כולל אינו 18 דקות, מודדים זמן זה עד רגע ההכנסה לתנור, אולם זמן האפייה עצמו אינו נחשב. אגב, אולי אגיד עוז רגע משהו על הנושא של העסק. צריך לדעת שגם בעסק יש קולה, לא רק חומרה. כי תיאורטית, אם יש לי בצק שעסקתי בו כל הזמן, כתוב מפורש בשולחן ערוך, לא מחמיץ אפילו כל היום כולו. אם יש לי בצק שעסקתי בו כל הזמן, לא מחמיץ אפילו כל היום כולו. שוב, אז אני לא נכנס עכשיו להסביר איך זה מסתדר עם 18 דקות וכו'. ואמרתי, עיקרון, בצק שהיה בעסק, לא מחמיץ. לא מחמיץ. לפעמים פה ושם, כשיש, אני יודע שהבצק היה בעסק כמו שצריך וכו', נגמר 18 דקות, אז את המצות האחרונות, אנחנו עוד ככה מכילים אפילו כמה שניות אחרי 18 דקות להכניס. למה? כי הם היו בעסק כל הזמן, לא היה פה שום מצב. אם זה החבורי שהשאירו הרבה מצות ככה על השולחן וכו', אז אני לא רוצה להקל בזה. אבל אם זה הייתה חבורי יעילה וטובה, שהכל באמת היה בעסק כל הזמן, אז אני לא נבהל אם בסוף עוד כמה שניות המצות נכנסו אפילו אחרי 18 דקות, לא נורא. הלאה, י' אם מרגיש כי ידיו התחמו במהלך רידוד הבצק או לישתו, יעצור ויקרא את ידיו במים ולאחר שינקבע משהו במקומו. בזמן הלישה ועריכה לא ייגע בשום דבר שאינו קשור לאפייה עצמה. אין לדבר בטלפון.
כמה זה ידיים חמות? הרי ברור שהן יהיו חמות, השאלה מה
הגדר
פה?
אין גדר, אי אפשר לתת בזה גדר. ידיים חמות, אדם מרגיש שהידיים שלו חמות.
כל מי שמתעסק ברור
שהן... חמות, הכוונה חמות, לא הכוונה חמות של התעסקות, אלא מתחממות מאוד. יש, זה גם נטייה של אנשים. יש אנשים שמתחממים מהר, יותר חם להם, מזיעים יותר חולה, אז לפעמים זה פחות מתאים להם להתעסק בזה. אין לדבר בטלפון, אגד בבגדים, בראש וכדומה. שכן ייתכן, וישנם פירורים של חמץ שהיו שם קודם האפייה, או שנפלו לשם במהלך האפייה עצמה, וכן שלא יסיח דעתו מהאפייה. כי אין אדם תוכל לדבר בטלפון, מדבר על לא יודע מה, הוא כבר שוכח שהוא באמצע האפייה, הפלאפון עוד עם שגרת של הבצק מקודם וכו', ידיים רק במצות. אפילו ראיתי לאחרונה מישהי שפתאום ראה איזה לכלוך, אוי, יש פה לכלוך, אמא תפסה את הסינר, הוציאה את הלכלוך וכו'. אם אתה מסתכל על הסינר שלה, אחרי 3-4 נגלות, כולו מלא פירורים ולכלוך, והיא ככה עם הסינר מוציאה לך חתיכה מהבצק, אז חבר'ה צריך חוכמה, ידיים רק במצות, המצות רק על השולחן וכו'. כל העוסקים בבצק יפשילו שרבולים, יורידו שעונים, חדומה, כדי שלא ידבקו שם פירורים ויעברו מיסה אחת לשנייה. האורחים במערוכים השתדלו במידת האפשר שלא לרדת טלאי על טלאי, מפני שאז מצוי שהמצה לא נאפת היטב בתוכה, בעיה קשה, מפורסמת, לפעמים בכפלים, אנחנו מזהים שיש הרבה כפלים של המערוכים. כשעושים, ואז פתאום מתקפל חלק מהמצה, ממשיכים לעשות, יש שם טלאי. וזו בעיה קשה, כי לפי המשנה ברורה צריך לשבור את זה הרבה פעמים. אם זה לא דבוק לגמרי לגמרי, צריך לשבור את זה, את כל החלק הזה, כדי למצא כפולה. לכן, להשתדל שמצות יהיו שטוחות וישרות. האפייה, הכנסת המצות נעשית לתנור בדרך כלל גבי מקלות. מקל זה יש להחליף, וכל פעם שמכניסים על ידו, מצות לתנור כדי שיתקרר. ויות ועלולים, כלומר, נקודה ראשונה צריך שהמקלות עלולים, הם מתחממים. מקל, כן, מי שרוצה לראות מחר יכול ללכת לראות בבית ספר את הפעילות של הילדים משתמשים באותו מקל להכניס את המצות, כי זה מצות חמץ. אחרי 5 דקות עבודה תיגעו במקל, המקל רותח, ממש חם. לפעמים צריך להחליף את המקל, כי פשוט הוא חם מדי. שאם אנחנו ניקח מצה, נשים אותה על המקל, המקל חם, היא תחמיץ במקום, או לפני שהכנסתי את המצה לתנור. לכן אנחנו כל הזמן, כל פעם מחליפים את המקל. זה דבר ראשון, צריך הרבה מקלות. דבר שני, היות ועלולים להידבק בו פירורים, יש לנקותו היטב לאחר כל פעם שהכנסו על ידו מצות לתנור. ניקוז זה יעשה על ידי נייר שיוף ביסודיות, והמהדרין עוטפין את המקל בנייר, ואת הנייר מחליפים בכל פעם. צריך לנקות את המקלות, מה שהיה מקובל עד לפני 15 שנה, אני חושב, היה לשייף את המקלות עם נייר שיוף, רק מה, אין נותנים את זה לילדים לעשות. וכן עשו אותו, לא עשו אותו, ואין לך יכולת לפקח באמת האם עבור על כל המצא או לא. חוץ מזה שהיה נשאר, כל האבקה הייתה נשארת, לא היום בדרך כלל מקפידים להתחיל לנגב את זה, זה קשה לנגב את זה גם וכולי, לכן נכנסה חומרה שהיא חומרה טובה, אני דווקא מהחומרה הזאת מאוד מבסוט, היום זה התפשט, אני חושב שבמאפיות זה כמעט לחלוטין, עוטפים את המקל בנייר, וכל פעם שהמקל יצא מהתנור, פשוט מחליפים לו את הנייר, ככה גם אנחנו נוהגים, יש אולי חומרה אחת יותר מזה, ויש מי שיצא במקומות מאוד מסוימים, כל פעם מקל חדש. לוקחים מקל חדש, קונים, לא יודע מה, 10,000 מקלות מטאטא, עושים, לא לדאוג, מחזירים את זה אחרי זה למפעל, ואנחנו קונים את זה אחרי זה כמקל מטאטה. לכן לא לקנות מקלות מטאטה חדשים לפסח. מנירוסטה? זה מתחמם. זה גם א' מאוד כבד, נהרס בחום, וזה מתחמם. כל הסיבות למה לא לעשות. זה בעייתי מאוד.
מה ההבדל בין הנייר פה לנייר של
הניקיון?
עכשיו אמר שזה
בעייתי,
בלי
המילן. לוקחים פה נייר בלי המילן. לוקחים נייר בלי המילן. אני, כשאני קונה, למרות שזה אותו נייר כל שנה, אני עושה לו בדיקה ובודק שהוא באמת נייר בלי המילן. השנה בדקתי, אחרי שכבר קנינו את כל הנייר, בכמה אלפי שקלים. מודה שהיה לי איזו דפיקת לב קטנה, לוודא שאחרי שחתכנו את הכל, זה אי אפשר להחזיר, כמה אלפי שקלים. בסדר, ברוך השם זה היה בסדר גמור כמדי שנה. אבל בודקים את זה, קונים נייר מיוחד, בלי בעיה. העוטפים את המקלות בנייר יקפידו לשטוף ידיהם קודם תחילת עבודתם. חבר'ה, אם אתם רוצים מצות מהודרות, מורידים את הנייר, הנייר המשומש, זורקים את המקל הרי על הרצפה, ואז אתה מוריד את הנייר המשומש, הידיים מתמלאות פירורים, כל מיני דברים. ראוי, או שיהיה אחד שיוריד ואחד ישים, או להוריד כמות של מקלות, לשטוף ידיים, ואז לשים את המקלות וכולי. הנחת המצות על המקל בצורה טובה חוסכת שאלות ובעיות באפייה, מפני שהנחתם בצורה לא טובה גורמת להתקפלות המצות. לכן יש להניח את המצות על המקל מתוחות היטב ובלא שיגעו אחת בשנייה. זה תורה גדולה. לשים את זה נכון וטוב, מאוד חשוב, אחרת המצות יש כפלים והולכות המצות לפח וחבל. אין להשאות המצות של המקל מול פתח התנור אפילו רגע אחד, שכן המצות מתחממות מהחום היוצא מן התנור. על כן, יש לאופה להחליט איכן הוא רוצה להניח את המצות בתנור קודם שלוקח את המקל מהמחוררים, ואז יוכל להכניס את המצות בלא המתנה כלל. באים עם המקל, מחליט, עד שהוא מחליט איפה להכניס ובדיוק וכו', המצות מתחממות מהחום של התנור וכו'. לא בפנים, לפני התנור. וגם בתוך התנור זה בעיה, כי זה לא, זה באוויר לא תמיד מספיק חם. באוויר עוד מילא. הבעיה שזה מכניס את זה מחוץ לתנור מאוד חם, אבל לא חום שאופה. אני לא נכנס כרגע לסוגיה שלמה, מה נקרא חום של תנור, כמה תנור צריך להיות חם. סוגיה מאוד מעניינת, גם הלכה למעשה בהרבה בחינות, אבל צריך שהתנור יהיה חם.
אין היום תנור מסתובבים כאלה? כמו של פיתות.
יש.
תראה,
א', מצות מכונה ככה מתנהלות, והכל סרט נע. במצות יד, כמעט ולא מצאתי. מכיר מקום אחד, יש קצת מקומות שעושים, זה לא בהכשרים הכי מהודרים, יש. גם אז יש לו מקל קטן, איך הוא יעביר את המצות, איך זה עובר המצות, יש איזה מקל קטן ששם הוא מכניס את זה. לאחר הנחת המצות בתנור, אין להעבירה ממקום למקום עד שיקרמו פניהם, והסיבה לזה בגלל שלפעמים כשאתה מנתק את המצה מהקרקעית של התנור, עיקר האפייה נעשית בקרקעית. אתה מנתק, אז יש ירידה בחום, יכול שזה יחמיץ, אם לא קרמו פניהם, לכתחילה אין להזיז את המצות בתוך התנור. היות וידי האופה מתחממות מאוד מחום התנור, אסור לו לגעת בבצק, אפילו עם ידיו נקיות, לפני שיקררם במים. אותו דבר, אנשים, לפעמים אני רואה אנשים יוצאים מהמאפייה, המים קרים, הולכים, חממים ככה את הידיים טוב טוב מול התנור, בעייתי מאוד. מצה שנכפלה בתנור יש לשבור את החלק הכפול וכן 2 סנטימטר מסביב ושאר המצה מותרת. וכן הדין בשתי מצות שנגעו זו בזו ועלתה אחת קצת על השנייה. אם יש כפל וכפל זה לא משנה כרגע מהגודל, צריך לעשות שימוש. ואני ממליץ לכם, לכו לאופה מחר ותלמדו קצת, תראו, תכירו קצת הנושא. לא כל כפל הוא אוסר, יש כפלים שהם אוסרים, יש כפלים שהם לא אוסרים, צריך לעשות בזה קצת שימוש, זה לא תורה גדולה מדי. אבל אם יש כפל, צריך לשבור את הכפל ועוד 2 סנטימטר, או בלשון הפוסקים, כדי נטילה מהמצה, ושאר המצה היא בסדר. לפעמים כשיש לך פה כפל, פה כפל, לפעמים כשאתה מנסה לשבור פה קצת, לשבור פה קצת, כדי נטילה פה, כדי נטילה פה, בסוף אתה מביא, משאיר איזה פירור, עובר, או, זה שימו בארגז שלו. ככה, אז לפעמים זה לא, זה, אבל צריך לשבור כדי נטילה.
זה לא נחשב מצה ללחם משנה, זה לא מצה שלמה ללחם משנה.
לא, זה מצה שבורה. זה טוב ליחץ. זה מחלוקת הפוסקים. מצה שהתנפחה בתנור אסורה. אך על פי רוב הנפיחויות המצויות במצות הדקות האשכנזיות אינן כשרות. ובגדר המדויק של נפיחות האוסרת יש לי בעצם תמיד חכם הבקי בהלכות אלו, בייחוד במצות הרכות. טוב, זה צריך קצת שימוש לדעת מה ומי. במצות אשכנזיות הנפיחות בדרך כלל היא בסדר, אלא אם כן לא עשו חורים, שאז תהיה בעיה. אבל אם עשו חורים, הנפיחות היא בסדר, לפעמים אתה תבדוק ותראה שלא נאפה שם, או שזה יצא רך מאוד, אז זה תהיה בעיה, אבל לא בגלל הנפיחות, בגלל שזה לא אפוי, לא בגלל עצם הנפיחות.
יש פעמים שזה מתנפח, והחלק העליון פשוט נשרף.
נכון.
החלק התחתון...
זה לא נפיחות, זה בלשון המשנה אמורה קרום דק שעולה. אז אם לא עשו בכלל חורים, אז נכון, אז תהיה בעיה. אם עשו חורים לא טוב, בדרך כלל זה רק קרום דק. לא, וזה לא מתחלק לשתיים כמו פיתה. הראיה שהחלק העליון נשרף לך. נדלק באש, והחלק התחתון נשאר כמו שהוא, נכון? סימן שזה כנראה לא היה אותו עובי. למעלה זה היה מאוד מאוד דק. אם אפשר, טוב שיהיו שתי מרדות להוצאת המצות המוכנות מהתנור, כשאחת תשמש להוצאת המצות הנפוחות והכפולות. היות וזה חם, וזה איסור באיזשהו מקום. אמנם זה לא איסור גמור, זה מנהג שנהגו בו איסור המצות הכפולות, אז לכאורה אוסר את המרדה. יש מקום לאסור בפורל, בודדי בודדים אני ראיתי שמחמירים בזה בפועל. זה קשה מאוד להחמיר בזה. התנור המשמש להפיית המצות חייב להיות בטמפרטורה גבוהה, מנת שהמצות יפו בלי שיחמיצו קודם מחומו. במינה ונוחם בכדי להפות מיד. לכן ידאג להסיק את התנור היטב קודם תחילת ההפייה. ברשותכם אני אגיד על זה איזה משפט אחד. אני לא רוצה להרחיב בזה הרבה מאוד, כי זה תורה שלמה. מה צריך להיות חום התנור? חום התנור צריך להיות חם מאוד. חם ברמה כזו שהמצות נכנסות ונאפות מיד. אחרת מה עלול לקרות מצב? שהמצה נכנסת, והיא קודם כל והיא לא מקבלת מכת חום, אלא היא רק מתחממת קצת, אז המצה מתחממת, 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 מחמיצה, ואחרי זה נאפת. וזה בעיה קשה. מה הטמפרטורה וכולי, אני לא אכנס לזה, כי זה באמת נושא רחב. אני כן אגיד, ואם אמרתי שאחד הטענות שהייתה בזמנו נגד המצות מכונה, היה בדיוק בנושא הזה, שכדי להגיע לקרקרים כאלה, למצות יותר טעימות, אז עושים אותם בחום יותר נמוך. טענה שאפשר להתווכח איתה, אפשר להסכים איתה, טענה מורכבת קצת, אבל הנושא של חום של התנור, אבל הוא נפקמין הגדולה. האם אפשר לפות על מצות על פלטה חשמלית, למשל? אז כותב האגרות משה, שהפלטה חשמלית, או לא משנה, על הגז, שים על הגז, זה בלך, מה שנקרא אצל אשכנזים, טס כזה של מתכת על הגז, זה חם מאוד, תשים את המצה, היא תשרף מלמטה, ומלמעלה היא לא תאפה כמו שצריך, לכן כותב האגרות משה, שחייב להיות בחום כזה, שגם שהמצה חייבת להיות עטופה בחום, אחרת מה שיקרה למטה היא תאופה, אבל למעלה היא תחמיץ, כי אין חום, לכן צריך לדעת תנור, צריך לדעת לבחור תנור, לוודא שהוא מספיק חם, גם מלמטה, גם מלמעלה וכו'. את המצות המוכנות אין להניח בחדר חדר העריכה, היות ויש שם קמח באוויר שעלול להידבק במצות, ודיברנו על זה קודם. ונושא אחרון, הפרשת חלה. כאמור, אין נשים נשאות גדולות עד כדי כך שיהיו חייבות בחלה, כך שאין מפרישים מהם חלה כלל. לא צריך להפריש חלה. אולם לאחר האפייה, יצרף בכלי אחד את כל המצות, ובמידה ויש בהם שיהיו חלה, יפריש. דבר פשוט, אם אדם שאופה הרבה מצות, בסוף יצרף את הכל ויפריש. וזה דבר שהוא פשוט.
היה ממש בידי ארגז גדול, שמים לשולחן כמות של ארגזים.
שולחן מחלוקת הפוסקים, האם מצרף או לא, למעשה אנחנו מחמירים, שמצד אחד חייב בחלה, מצד שני זה לא נחשב צירוף. כלומר, מחמירים לשתי הכיוונים. כן, אבל אנחנו רוצים לצרף באמת, אנחנו לא רוצים לצרף בלי ברכה, כי אז אולי זה לא נקרא צירוף. לכן אם זה על שולחן, צריך לעטוף את זה במפה, זה גם נקרא צירוף. אם זה במפה, זה גם נקרא צירוף. אמנם יש מי שרצה להגיד בחונים שזה צריך להיות גם עם שוליים כלפי מעלה, לא רק מפה. אז מי שרוצה יכול להחמיר גם בזה. מה?
איך עושים פה?
מה? אני אגיד לך איך עושים פה. למעשה, רב זלמן אומר פה שבחבורה רגילה לא צריך בכלל להפריש חלה כלל. והסיבה לזה שאין שום עניין לצרף, אין שום עניין לצרף, אומנם זה לא כל כך מסתדר עם מה שכתבתי בסעיף הבא, בואו נקרא את זה רגע. אם מופיעים מספר משפחות יחדיו, וכל משפחה נוטלת פחות משיעור חלה, יצרפו את המצות בכלי אחד ויפרישו חלה ללא ברכה. על זה היה לנו פה המון דיונים. עם רב זלמן לפני, במהלך כל השנים, רב זלמן טענתו היא, והיא מגובה, אני חושב, במגן אברהם ועוד, שצירוף זה צריך להיות צירוף. כלומר, אני, יש לי צורך העניין, שתי קילו, קילו וקילו, ואני מצרף אותם. עכשיו יש לי שתי קילו. אבל אם אני מצרף את הקילו שלי ואת הקילו שלך, שנינו מצרפים, אבל מקפידים שהקילו שלך זה פה, והקילו שלי זה פה, שלא בתרות רבע מהקילו שלך יבוא לרבע מהקילו שלי, זה לא נקרא צירוף. זה לא נקרא צירוף. כשזה צירוף שאתה מיד מחלק אותו עוד פעם לשני אנשים שונים, זה לא נקרא צירוף, ולא חייב בכלל בהפרשת חלה. עכשיו, אם תצרף, יכול להיות שתהיה חייב בהפרשה בלי ברכה, אבל אין עניין לצרף משהו שאתה תפריש ממנו בלי ברכה. אין עניין כזה.
יש חשש, אולי אחרי זה הוא יצרף את זה במצות שלו בליל הסדר.
במצות שלו?
במצות אחרות, הוא יצרף את זה עם אחד. ברור שפטר את זה, יצרתם כל הצרות.
אבל אם זה לא חייב בהפרשה, אז גם הצירוף הזה, אז לא פטרת שום דבר, אולי סיבכת אפילו יותר, כי אז הוא יכול לצרף, ויגיד, טוב, בכל מקרה זה לא חייב. יש גם צד הפוך. אז רב זלמן אומר בפועל שבחבורות שבו כל אחד נוטל פחות משיעור הפרשת חלה, לא לצרף ולא להפריש, ובזה נגמר העניין. ואומנם זה לא מדויק לגמרי שזה מועיל, אבל היות ובסוף יש פה ושם כמה אנשים שלוקחים בכמות גדולה מכל המאפייה. אני לוקח בדרך כלל כמות שחייבת בהפרשת חלה, ורב זלמן לוקח בדרך כלל, אז רב זלמן עושה בערב החג, לוקח את כל המצות, מצרף ומפריש על כל מה שנאפה במאפייה. אמנם זה רק בדיעבד, כי צריך צירוף כלי, אבל בדיעבד זה גם כן מועיל, אלא אם כן, זה חבורה שבאו, בדרך כלל בספרדים, כל אחד נוטל שיעור בעצמו שהוא חלה, אז אין בעיה, אפשר להפריש, וזה לכתחילה ללא בעיה. ככה בפועל אנחנו נוהגים במאפייה. ובדרך כלל בערב פסח שלי לפחות 10 טלפונים כל שנה מהנושא, רגע, אבל הפרישו חלה, הפרשנו, לא זוכר שהפרשנו וכולי, אז אני מסביר פה בדיוק למה אנחנו לא הפרשנו חלה ולמה לא צריך לכאורה להפריש חלה בכלל. שאלות, עוד שאלות לסיום?
למה לא נחלק אחרי? כל
הצרף ואז
לחלק.
כי מראש של מי הבצק? השאלה טובה, אם הבצק הוא שלי, אז אתה צודק, אבל אם הבצק הוא של המשתתפים, שקנו את הזכות להיות שותפים באפייה הזאת, אז מראש זה שייך, זה יסת השותפים כזו. אז אתה מצרף את זה, משהו שאתה מיד מחלק את זה שוב. אם זה שייך לאדם אחד, זה אומנם יסת הנחתום, יש פה מה להתפלפל, ולכן כתבתי את מה שכתבתי קצת בלשון טיפה שונה ממה שרב זלמן אומר על, בהסכמתו, אבל לכאורה אף על פי כן. טוב, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, שנזכה בעזרת השם לאפות מצות, מהודרות בתכלית, ובעיקר שנזכה בעזרת השם גם לאכול אותם בליל הסדר, בעזרת השם נזכה כבר השנה לאכול אותם גם עם קורבן פסח. אם יש עוד שאלות אפשר לשאול, אבל נשחרר את כולם.